טוב, אני יכולה להמשיך עם הקצב הזה. זה עורר אותי, זה חיזק אותי, זה קצת העלה לי את המצב רוח, אני מודה. אז שלום ובוקר טוב, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12. עורכת מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחי עד לוק ואיתי ניקסון, ומי שאחראי על השידור הוא בני שאולסקי. אתם מתקשרים אלינו ב-0552-103-103 ושולחות ושולחים הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. תמיד בכל יום שישי בדקות הראשונות האלה יש לי התלבטות האם להתחיל עם איזשהו טקסט מדבר משלי על נקודת הזמן הזאת שאנחנו נמצאים בה, או ישר ללכת לשאלה, לטלפון הראשון שמחכה לי. ודרך אגב, תמיד הטלפונים שמחכים לי עם הפתעה. אני לא יודעת מי יהיה לי בטלפון כשאני מקבלת את השיחה הזאת, ואז תמיד זה ככה מחזיק אותי דרוכה וקשובה. אבל אני אגיד כמה מילים בכל זאת. יש עכשיו איזה שהם חודשיים שבהם אפשר להיכנס על פניו לאיזשהו סוג של שגרה. ולמה אני אומרת חודשיים? כי ב-20 ומשהו, ב-24 בדצמבר נדמה לי, סליחה, אז כבר חנוכה. וגם בחנוכה יש שבוע חופש. וזו שגרה אחרת. זאת שגרה שאנחנו לא רגילים אליה, זאת שגרה של מלחמה. ולתוך השגרה הזאת גם נוצקו, יצקנו, יוצקים את הגברים שבמילואים, האימהות שבמילואים, העבודה מהבית, הילדים שחוו, כבר כמעט אין היום מקום בארץ שלא חוו שם, אזעקה או אזעקות, ריצה לממד, למקלט או לחדר המדרגות. וואי, זה מזכיר לי סיפור, יש לי שני נכדים שגרים ליד העוטף, והם רגילים לרוץ תמיד לממדים, ויום אחד, יום שישי נדמה לי, לפני 10 ימים, לא, יום שישי, לפני שבועיים אני חושבת, הלכו לחברים בהרצליה, ירדו עם החברים כמובן לשחק בכיף בגינה, ואזעקה. ומצאו את עצמם רצים בטיל לחדר מדרגות של איזשהו בניין שהיה שם. אז זה ישנו אצל כולנו. יש לנו ילדים, כותבים את זה היום, עושים את זה סקרים ומחקרים, אבל אתם ואני, אני בוודאי כאשת מקצוע, לא צריכה סקרים כדי לדעת מה קורה עם הילדים של היום, מה קורה עם המבוגרים של היום. אנחנו יותר תוקפנים, הילדים יותר תוקפנים, וזה הכל בא מתוך מצב רגשי. של חוסר ודאות, של חששות. אני בכוונה לא אומרת חרדה. אנשים משתמשים יותר מדי בקלות במילה חרדה. או, היא חרדתית, אני חרדתית, היי, חרדה. הילדה חרדתית כי היא חרדה ללכת לבית ספר. זה הגיוני שהיא חרדה ללכת לבית ספר, אבל זה לא עושה אותו ילדה חרדתית. אז תמיד אני אומרת, ואני מחזקת את זה גם פה, בחירת המילים היא כל כך חשובה, כי מילים מייצרות מציאות. אם אני חושבת שילדה חרדתית, כל ההתנהגות אליה תהיה כאילו היא חרדתית, ואז יכול להיות שאני אעשה טעויות. לכאן או לכאן. אז בכל אופן, השאלות אני מניחה תהיינה שאלות של השגרה הזאת. ואני כאן, הנה, תתקשרו אליי, יש כמה דברים שאני ארים במשך הזמן, יש פה ספר שאני רוצה לדבר עליו, כי הדף אצל שניב זה, אנחנו בנובמבר מדברים על חודש הלימוד במשפחה, על ילדים שגדלים במעגל הלימוד במשפחה, במיוחד ילדים של אמהות מוכות. אז גם לזה אני אתן קצת את הדעת, הם צריכים לדבר על זה, זה ילדים שקופים, וצריכים לדבר על זה, ומה עוד? ויש לנו את סופר פארם, yeah! חזרנו עוד פעם לנושא של פרסים בסופר פארם, אני אעשה את זה בשעה השנייה, אתם מוזמנים בינתיים לחשוב על כל מיני טיפים שאתם רוצים לתת לי סביב נושא של גידול ילדים ביום יום. והפעם אנחנו גם מדברים לא רק על ילדים קטנים, גם על ילדים יותר גדולים. אז טוב, נתחיל. יש מישהו שמחכה או מישהו שמחכה כבר המון זמן בסבלנות על הקו, אז אני אקח את השיחה הזאת. שלום.
בוקר טוב, איך על היקרה.
בוקר טוב.
שמי לנה, אני פונה, כבר המון פעמים הדיברתי, שוחחנו, ואני כל פעם נפעמת מהידע שלך. לכן אני פונה אלייך שוב. כן. כל פעם פניתי בקשר לבנות שלי, הפעם זה בקשר לנכדה שלי.
אוקיי.
כן, אני שנים איתך. מיכל ויקרה, יש לי נכדה בת שנתיים. הם גרים ממש קרוב אליי, שתי בתים ממני, והיא נולדה, מרגע שהיא נולדה, אני איתה. ממש ברגע שהיא יצאה לאוויר העולם, אני איתה. כל יום, ממש. עכשיו, לאחרונה, היא עוד מעט בת שנתיים, עוד כמה ימים.
ורגע, אני איתה על תקן המטפלת או על תקן סבתא שבאה ורואים אותה כל יום?
סבתא, סבתא, אני הולכת, היא באה אליי, אני לוקחת אותה, היא מאוד נהנית להיות אצלי. אוקיי. לאחרונה, בחודשיים האחרונים, אני לא יודעת מה קרה, היא לא רוצה אותי. אני לא נפגעת, אני יודעת שזה יכול להיות גיל וזה, אבל אני רוצה לדעת מה הטריגר לזה, לא יודעת. היא לא רוצה אותי, היא רק רואה אותי, אומרת היא לכי. אני לא יודעת למה. והיא צמודה לאימא שלה כל היום, אימא, אימא, אימא. אם אני לוקחת אותה לבייביסיטר, הבת שלי לפעמים מבקשת ממני לשמור עליה, מרגע שהיא באה אליי, היא בוכה אימא, עד שהאימא שלה חוזרת, היא בוכה אימא, אימא.
מה, היא בוכה ממש את השעתיים עד שאימא חוזרת?
כן, 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 שום דבר לא מרצה אותה, לא טיול, לא משחק, לא כלום. אני רוצה, כאילו מה קרה משהו, ואני לא מבינה מה קרה. או שזה גיל, או שזה יעבור, אני לא אדבר, סליחה מיכל, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הם בעוד שלושה חודשים עוברים דירה, הם עוברים לאלפי מנשה, וזה רחוק ממני.
וואו.
זה קשה לי מאוד מאוד, ויש לי נכדה אחת, רק ילדה נשואה אחת. ונורא קשה לי, ואני גם פוחדת מהקרקוש, שאני פוחדת שתרחק ממני.
פוחדת לקשר, כן.
כן, אני נורא פוחדת מזה.
אוקיי. אז בואי תראי. קודם כל, מכיוון שקשה לך, and you can see it coming, ואת יודעת שזה הולך לקרות, תתחילי למלא את זמנך בדברים אחרים שיתנו לך המון תחושה של משמעות. זה יכול להיות התנדבות, או בשכר, או עם קשישים, עם תינוקות, עם ילדים, סבתא בגן, יש המון המון דברים. אם את אישה עובדת, אז תחזרי ללימודים קצת. זאת אומרת, קודם כל תמצאי משהו, זה קצת כמו אני משווה את זה ולקחת מאהב. שהכוונה היא להכניס משהו חדש ומרגש ומלא הרפתקאות לחיים. כי זה לא יהיה הרי אותו דבר. את כבר לא תראי אותה כל יום, זה כבר יהיה מתוכנן, את תבררי עם הבת שלך אם כן לבוא או לא לבוא, הקטנה כבר קצת תגדל, אנחנו מדברים כבר על סוף החורף כבר כזה, עוד שלושה, לא, עוד שלושה חודשים זה יהיה ינואר, פברואר כזה. הילדה תעבור גן, והיא תעבור, בקיצור, יהיו שם כל מיני סוגים של שינויים, ותכיני את עצמך לשינוי הזה כדי שלא תישארי עם ריק. זו אחריותך כלפי עצמך. כי הריק הזה ישנו, הריק הזה קיים, זה כמו ילד שעוזב את הבית, נשארו שלושה, אוקיי, עוד אחד עזב את הבית, נשארו שניים, אוקיי, זה כבר אחרת. ואני למשל אף פעם לא סבלתי מהדבר הזה שנקרא סינדרום הקן המתרוקן, ממש לא, כי פשוט תמיד הייתי נורא קשובה בלמלא את עצמי. למלא את המשאבים שלי, אז הלכתי ללמוד, אז התקנתי בזה, אז חזרתי, אז החלטתי לכתוב, אז לקחתי לעצמי טור באיזשהו מגזין, אז הייתי עשו, את מבינה? לא, כי הריק הוא לא טוב. אנחנו מחפשים משמעות, אנחנו מחפשים עשייה, אז את זה קודם כל תעשי את זה. עכשיו, אל תפחדי לקשר, הקשר ישתנה. אין ספק בכלל, אבל אין מה לפחד. לקשר, כי קודם כל אני רוצה להגיד לך, השנתיים הראשונות טבעו בילדה ממש חיוותים, גם בלב וגם בראש, שלא יובדו לעולם. את שם, יש לך
נוכחים.
הם שוכחים, לא, הם שוכחים, זה כמו ששוכחים פרצוף של מישהו, נאמר, אחרי שסבא או סבתא נפטרים או משהו כזה, אבל החיוותים, או בוא נגיד ככה, מה שיש שם בעומק, בלא מודע, קיים תמיד. אוקיי, תראי, אני, את אחד הנכדים שלי, היה מצב ששלושה מתוך ארבעת ילדיי היו בו זמנית ברילוקיישנים, סביב העולם, מכל מיני סיבות. שלושה מתוך ארבעתם. ונשארה פה אחת מבנותיי, ונולדו לה בנים. אז היה מצב שאני, מבחינת סבתא, הייתי נורא פנויה. כי הוא נולד רביעי או חמישי כבר, אבל פתאום הייתי פנויה, והייתי שם המון,
כל עולמך.
לא כל עולמי, כי גם כבר הייתי סופר נני, והייתי גם עסוקה, התחלתי כבר גם להתפרסם, והייתי מאוד עסוקה, אבל פיניתי את הזמן, והייתי, ואז ביתי הייתה אחרי לידה, אז באתי וישנתי שם שבועיים, ולקחתי את התינוק כדי שהיא תוכל לישון בלילה, נוצר שם איזשהו קשר עם הילד הזה, שהיום הוא בן 15, ואני רואה אותו פעם בעשרה ימים שבועיים, הקשר הזה ישנו.
ישנו.
ישנו. והוא גם מתבגר, כן, שמעת זה כזה, את יודעת כאלה, אבל זה ישנו. זאת אומרת, זה מה שאני רוצה להגיד לך, קודם כל זה משהו שתזכרי אותו. זה ישנו, זה לא ילך לאיבוד, לא רק זה, את גם לא נעלמת מחייה. את תהיה שם פעם בארבע, חמישה ימים, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, תבואי לשעתיים, כן, תהיה לך נוכחות.
הם גם יבואו אליי
מן הסתם. יפה, ואז גם יהיה איזשהו סוג של געגוע, אני רוצה לסבתא, אני רוצה לסבתא. זאת אומרת, זה ישנו, זה קיים. אין, אל תתעסקי בפחדים, באמת, אנחנו היונק היחיד ביקום הזה שדואג מפני העתיד שבכלל עוד לא קיים. אז אל תתעסקי עם זה, חבל. תדעי לך שאת משמעותית ואת תהיי את הכאן ואת העכשיו ותעשי את המרב שאת יכולה בתנאים שמספקים לך. עכשיו בקשר למה שקורה לקטנה היום, תראי, כשקורים דברים כאלה הנטייה שלנו היא תמיד לחפש למה, מה הסיבה. זה דרך אגב פרויד לימד אותנו, ואני הולכת למקום אחר. הסיבה מעניינת, הסיבה לפעמים גם מאוד חשובה, אבל יכול להיות שהרבה פעמים אין לי מה לעשות עם הסיבה הזאת. אז אני יודעת שזה בגלל שהם עברו דירה, אז מה, אני אחזיר אותם דירה? אני יודעת שזה בגלל שנולד לאח, אז מה נעשה? נכניס את האח לפנימייה? זאת אומרת, אני יודעת שזה בגלל שגמלנו אותם עם מוצץ, או...
לא משנה מה הסיבה,
זאת אומרת, בוא נגיד, לפעמים זה משנה, זה נותן לי איזושהי הבנה, והבנה דרך אגב, זה משהו שמאוד מקל עלינו המבוגרים ביצירת התגובה אל הילד. אז בואי נגיד, אני אומרת שהילדה שלך עכשיו לא רוצה, הנכדה לא רוצה אותך, והיא ממש בוכה שעתיים עד שאמא תבוא. בואי נגיד שזה בגלל שאני מנחשת, אני זורקת. יכול להיות שהייתי קצת יותר, היו לי נקודות יותר מדויקות, אם היינו יושבות עכשיו יחד בקליניקה או בבית קפה, חצי שעה, והייתי לוקחת ממך הרבה יותר מידע. אבל יכול להיות שזה בגלל ש... בהזקה הקודמת, אמא ואבא נורא נלחצו והם רבו, והיא בדיוק עטה על הידיים של אמא, ומאותו רגע היא חוששת, היא רוצה רק את אמא. כדי לתת לאמא תחושת ביטחון.
זה טריגר שקרה בבית.
אולי זה גם באמת מתאים לגיל שלה, להתפתחות הרגשית והקוגנטיבית שלה. זה גיל שבה היא כבר לא בסימביוזה עם אמא, אבל היא בתוך מלחמה, שמייצרת צורך מאוד גדול בתחושת ביטחון. אז היא כן רוצה את אמא. תראי, סבא וסבתא, או סבתא, שמגדלים גם את הילד, או ממש, וגם אם רואים את הילד כל יום, 6-7-8 שעות נגיד, ורואים את ההורים שעתיים שלוש בערב, הכי משמעותיים בחיי הילדים, זה ההורים.
נכון.
זה לא פונקציה של זמן. אוקיי. כך שהאימא ואבא תמיד יהיו יותר חשובים. את תמיד היא מאוד חשובה ואהובה. ואני רוצה להגיד לך שככל שתגדלי, ככל שהילדה תגדל, התפקיד שלך בחייה יהיה יותר ויותר עמוק ומשמעותי.
זהו מה שרציתי לשמוע.
הוא יהיה, תקשיבי. ואני אגיד לך גם למה. במיוחד אם אנחנו יודעות לעשות את זה, אני מרגישה את זה על הנכדים שלי. תשמעי, אני יושבת מדברת, משוחחת עם נכד בן 17. אני יודעת לשאול שאלות, והוא עונה, ואני שואלת, והוא עונה. ואיזה יום...
זה החלום שלי, מיכל, כן, כאילו להיות חברה שלה, אבל, לא שבת שלה.
אבל לא, זה לא ממש חברה, כי אני גם, כאילו... כי אני גם עסוקה בחינוך, להיות אשת קונפידנס, להיות אשת סודה, כן, להיות זהו. זאת שהיא נורא סומכת עליה. נכון? זה העניין. זה לא חברה, חברה תהיה לה בגילה, זה סיפור אחר, זה משהו אפילו אולי יותר עמוק. חברות לפעמים הן גם זמניות, כי עברה כיתה, התחלפה החברות, היא עברה תיכון, התחלפו החברות, היא עברה דירה, התחלפו החברות. סבתא זה איזשהו משהו אחר. עכשיו, אני יושבת, אני מדברת עם הנכד, ואני שומעת את הנשימות של הבן שלי מאחור, ואז הוא שואל את הילד שאלה שברור לי, שהוא לא ידע את מה שהנכד סיפר לי עכשיו.
וואו.
את מבינה עכשיו, זה לא שזה איזה סוד או משהו או וואו. ילדים לא מספרים להורים שלהם מהמון סיבות. כי הם עסוקים, כי יש בגרויות, כי יש לו חברים, כי הוא הולך לחדר כושר, כי לא מספרים כל דבר, כי לא יושבים כל הזמן ומדברים. מדברים אולי יותר על פוליטיקה ומדברים על כל מיני דברים אחרים. אני פשוט שאלתי שאלה, אז הוא סיפר לי משהו. עכשיו, זה המקום. והמקום הזה הוא בגלל נוכחות ומשמעות, ואני אגיד לך עוד משהו, לנו כסבתות, יש לנו את הפריבילגיה לקבל את הילדים בלי תנאי. עכשיו, שלא יספרו לי סיפורים. אנחנו, כשאנחנו אוהבים את האנשים, או גם את הילדים שלנו, יש לנו תנאים. זה שלא יספרו לי סיפורי סבתא. ואנחנו גם לא אוהבים את הילדים שלנו אותו דבר. אוהבים אותם מאוד. ניתן לכולם את הרשתית ואת הכליה. אבל אוהבים אותם אחרת. אוהבים אותם אחרת. ההוא יותר נינוח, ההוא יותר דומה לי, ההוא יותר מעורר בהתנגדויות. ככה זה.
עכשיו, שאני פוחדת שהנכד הבא ועזרת שם שיבוא, אז אני כבר לא יואב אותה כמו שאהבתי, אבל זה לא יקרה, אני יודעת.
לא, להפך, את תהיה עסוקה בלהוכיח לו שאת אוהבת אותו. בגלל שאת כל כך מלאה בה. אבל את יודעת, אחד הדברים שילדים לא מבינים, זה כשיש לנו עוד ילדים או עוד נכדים, הם חושבים שהם תופסים לנו מקום בלב, הם לא יודעים שנולד לנו עוד חדר בלב.
ממש ממש.
מבינה? אז בקיצור, מה שיש לנו זאת האפשרות לאהוב אותם בלי תנאי. אתן לך סתם דוגמה. אם התעודה שלה לא תהיה טובה, את אמא שלה ואת אבא שלה זה אמור להסיק. אם בסנקציות, אם במורה מקדמת, במורה פרטית, אם בלהיות קשובה ולראות איפה הקושי של הילדה.
בכלל, כל החינוך שלה לדעתי, זה ההורים, זה
הילדה. בעיקר, אבל גם את, את נורא משמעותית, גם את. אם את הלכים הילדה ברחוב ותזרוק את העטיפה של הארטיק, לא תגידי לה תרים ממה מלפח? זה חינוך. אוקיי? או אפילו את תעשי את זה לבד, ותגידי לה אם את קונה עוד פעם, אם את זרוקת על הרצפה מתוקה, אני לא אקנה לך ברחוב, נוכל את זה רק בבית. זה חינוך. כי את הרחוב לא מלכלכים. עכשיו, אבל את, אכפת לך שהתעודה לא טובה. אבל את לא מטפלת בזה. לא מעניין אותך. את אוהבת את הילדה, כי את אוהבת את הילדה. את מבינה? זאת נקודת חוזק מאוד גדולה. שזה יתרון של סבים וסבתות. אם הם נמצאים שם. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך שוב למה שמטריד אותך עכשיו.
Okay.
זה שהיא אומרת, אני לא רוצה אותה, אני לא רוצה אותה. לחייך ולהגיד לה באותו רגע, אני יודעת מתוקה, את רוצה את אמא, אבל אני גם נורא רוצה אותך, אז אני אשמור עלייך.
זה מה שאני עושה.
זהו, ולתת לביתך ללכת. עכשיו, כשהיא בוכה, והיא בוכה והיא אומרת את אמא ואת אמא, תגידי לה את הדברים הרגילים, את מתגעגעת לאמא, נכון? את רוצה שנשלח לאמא הודעת וואטסאפ, אל תגידי לה להתקשר, כי אולי ביתך עסוקה, אולי ביתך בקוסמטיקאית, אולי ביתך בזום. אז את רוצה שנשלח לאמא הקלטה בוואטסאפ? את רוצה שסבתא תכתוב לאמא כמה דברים בוואטסאפ? ואז היא יכולה להגיד לו, לטלפן, תגידי לה, לא, לא. אמא הלכה, כי אמא עסוקה, אז אנחנו רק יכולות לשלוח לה הודעות בוואטסאפ. תהיה מאוד ברורה, אבל כאילו, אחד עם זה את הולכת איתה, בואי נשלח לאמא הקלטה. את מבינה דבר כזה, ואחר כך, תשמעי, צי איתה מהבית, תראי מה היא אוהבת. אם היא אוהבת, למשל, תושיבת על, לא, אל, רציתי להגיד תושיבת על השיש, אבל בטרם יארגו אותי ובצדק.
לא, תושיב, לא.
שים, תקחי אותה למטבח, שים אותה באיזשהו מקום, על כיסא גבוה או משהו, כשאת קושרת אותה בכיסא הגבוה שלה, תופיע הוגה, תגידי לה הנה, ותני לה ללקק, ואת רוצה לגוע בזה, ואת רוצה לגוע בזה, תעשי כל מיני דברים קטנים, של אופן, ל-2-3 דקות.
אני עושה את זה, מיכל. זה מה שאני עושה, אני רק לא יודעת אם אני עושה דבר נכון.
לא, את עושה נכון. את עושה נכון כי כולה בת שנתיים, ומאיזושהי סיבה, גם בגלל שזה הגיל, וגם בגלל המלחמה, וגם בגלל שמשהו עובר עליה, ואנחנו לא יודעות בדיוק מהו. אולי אמא בהיריון ולא מרגישה טוב, אולי אבא לחוץ ויש יותר מריבות בבית, אולי אבא יוצא למילואים וחוזר. יש את הסיבות, ואנחנו לא תמיד יודעים מה הן. אז אנחנו עושים איזשהו, כמו שאמרתי, שוב, ניחוש מושכל. אבל הוא יהיה על תקן ניחוש. ומה שאת צריכה, במיוחד בגלל שהיא כל כך צעירה, זה לעבוד איתה על הכאן ועכשיו. זאת אומרת, איך את מעסיקה את זמנה? את לא אומרת, אוי, כן, לא נורא, אם את תבוא, לא להיות במקום של רחמים, אלא להיות במקום של להעסיק אותך. יא! בואי נחפש משהו בטלוויזיה, טלפון תמיד מרגיע אותם, אם הבת שלך לא מתנגדת, שאת תהיית 10 דקות או רבע שעה בטלפון,
לא, היא לא מתנגדת, וכן, זה מה שאני עושה, וזה באמת, זה מרגיע אותה לכמה דקות, ופתאום היא נזכרת ש...
נכון, נכון, ואז תגידי לה, אוי, נזכרת, כן, את מתגעגעת לאמא, אז בואי נראה עוד סרט שיוציא את הגעגוע, ואז את הולכת איתה לחלון, ואז כן, זה מה שיש לעשות.
שאלה, בגיל הזה מבינים כל מה שאומרים להם, למרות שהאוצר המילים שלהם לא שלם.
כן, ואני אגיד לך גם למה. כי גם אם היא לא מבינה את המילה, היא מבינה את ההקשר שלה, גם במשפט וגם בגלל שאת עושה את זה אחרי זה.
ילדה מאוד חכמה, מאוד מאוד, הרבה מעבר לגילה, אבל לפעמים אני אומרת, אולי אני יותר מדי חושבת ש...
לא, הם מבינים את המילים, מה שהם לא מבינים זה דברים מופשטים. הם לא מבינים, למשל, למה סדר זה חשוב. לא, כי היא לא התנסתה בבן אדם שיש לו בלגן והוא לא מוציא את המחוגה שלו, או הוא לא מוציא את מה שהוא כתב, את הכנס שהוא רוצה לשלם. לא מבינה את זה. או כסף. היא לא מבינה מה זה, אמא לא רוצה, אמא עובד קשה, לא מוציא, אם לא קונים צעצוע. היא לא מבינה ערך. ערך, סדר, סכנה, היגיינה, כסף. את זה הם לא יכולים להבין. זה ערכים מופשטים. אבל מילים... בדיבור, בשיח, כן. למשל, להגיד לילדה, צריכים ללחוץ ידיים לפני האוכל. היא לא מבינה את ההיגיון שזה, למה? יש חיידקים, תראי לי חיידקים, תוכיחי.
כן.
אבל אני אקנה לה את ההרגל, אני לא אתן לה לאכול עד שהידיים.
אני אומרת, המלוכלך, אני אומרת, זה מלוכלך, בואי נשתף, היא מבינה
כל. נכון, נכון. אז כן, תמשיכי, כן. תני לה את הקרדיט שהיא תבין, ומה שלא תבין, היא תבין אחר כך.
וואו,
מיכל,
לא זה עברתי.
בבקשה, לנה.
אבל עדיין העצב בלב שלי שלו.
נכון, אני מבין. ברור, ברור, זה דרמה. ברור.
כי זה נכדה יחידה שלי.
כן, אני מבינה אותך. ליבי איתך, כן, זה לא פשוט.
ואני לבד, וכל עולמי, את לא יודעת מה אני עובדת.
אז אל תהי לבד, תעסיק את עצמך, ותיסי לשם כהרבה, כמה שהבת שלך תסכים.
תודה רבה, מיכל.
כל טוב, לנה, בבקשה, בבקשה.
תודה רבה.
שבת שלום, שבת שלום. רק שאלה לי, הנייר שהשארתי שם לשני עוד אצלכם, כי כבר דיברתם איתה? סגור. אז אני אעשה את זה בלי. תכף תראו איזה משהו, אני מחפשת איזה מישהי, אבל הטלפון שלה סגור. טוב, יש לי שיחת טלפון הבאה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
היי. אני שלב.
היי, שלב.
אני עליתי אצלך לפני זה כמה חודשים בעניין של להיפרד, בעניין הפרידה של הילדה בגן מההורים.
אוקיי.
סתם, לא משנה, זה כאילו סוג של בטיפול. רציתי להעלות נושא אחר אם אפשר.
כן, בטח.
בעניין גמילה ממוצץ.
בת כמה ביתך?
מה זה?
בת כמה הילדה?
הילדה בת 5.5.
אוקיי.
יש לציין שאנחנו גרושים, ושנה שעברה, סליחה, כאילו לגיל 5, במולדת 5, כאילו אני סיכמתי עם הגרושה שלי שאנחנו כאילו גומלים אותה ממוצץ, וגם הילדה סוג של, כאילו תדעת, היא רצתה את זה, היא אמרה, זהו במולדת, אני זוכקת את המוצץ. בסוף כאילו, אפשר להגיד שגורשתי לא עמדה בזה, כאילו היה לה קשה להירדם, ובכתה נורא, ובסוף כזה נכנעה, וכאילו לה את המוצרת.
אז כבר אני אגיד להורים, תראו לכם, שהטעות הייתה שהיו עוד מוצצים בבית. כי מי שנשבר בדרך כלל זה ההורים. ואם אתם נחושים בדעתכם שהילדה תלך לישון בלי מוצץ, קודם כל ברור שיהיה לה קשה. גם לא ערב אחד, גם שניים, שלושה. ואז, כשיהיה לה קשה, ההורה צריך לדעת ולהכיר את עצמו, ולדעת, האם יש לי כוחות להתמודד עם הקושי של הילד שלי, והקושי של הילד שלי הוא גם חברתי, הוא גם של שיעורי בית, הוא גם של גמילה, הוא גם של להגיד לו לא, הוא גם של ממתקים. איך אני, האם יש לי כוחות להתמודד עם הקושי של הילד שלי, או שאני הורה חלושס, בלי חוט שדרה, שאומר משהו, אבל עושה משהו אחר. ובעצם במקרה הזה לא עוזר לילד להתגבר על הקושי שלו. אז קודם כל רק טיפ להורים שרוצים לגמול ממוצץ, ולא סתם גורמים לזה גמילה, כן, זה כמו גמילה מסמים, כן. זה הרגל, זה תנאי, רק ככה היא נרגעת, רק ככה יש לה שקט, רק את זה היא צריכה. כדי להיכנס למצב מדיטטיבי של שינה, ולקחנו לה את זה. וברגע שלקחנו לנו את זה, ברור לנו שיהיה לה קשה. אז קודם כל תבינו, אם בפעם הבאה, אם אתם מתכוונים לעשות את זה מתישהו בפעם הבאה, ברגע שאומרים לה, שלא יהיו מוצצים בסביבה. אם אתם תשברו ויהיו פה רגרסיות איומות, אז אנחנו אולי נשקול את זה מחדש. אבל זה גם כדי לעזור להורה, וכדי שההורה יוכל לעזור לילד. אבל בוא תמשיך. אז רגע. אז גרושתך נשברה והחזירה לילדה את המוצץ.
כן, סוג, כן.
טוב, אוקיי.
והיום כאילו היא סוחבת, כאילו היום יש לה מוצץ רק בזמן שהיא ישנה, אבל היא ממש מחוברת אליה, כאילו זאת אומרת זה משהו ש...
לא, רגע, רגע, אבל אם היא רק שהיא ישנה, אז היא נכנסת למיטה, מקבלת מוצץ. זהו?
נכון.
אוקיי. מחוברת לזה, זאת אומרת, מפחדת שלא תיקחו לה.
כן.
אוקיי.
וזהו, אנחנו חושבים כזה, כאילו, לגמול את הפעם במולדת 6.
למה? אני סקרנית עכשיו, למה? קודם כל, אם גרושתך לא תקשיב לי, היא לא תעמוד לזה גם ביום הולדת 6, היא תחזרו על אותה טעות. קודם כל, אני שואלת השאלה, כשהורים מחליטים החלטה שגורמת לילדים איזשהו סוג של הגבלה, עוברים דירה, יולדים אח, גומלים ממוצץ, גומלים מחיתול, נוסעים לחול לרילוקיישן, מתגרשים, ההורים מקבלים איזושהי החלטה שיש לה השפעה הרת גורל על חיי הילד. ההורה קודם כל צריך להיות בטוח בעצמו שהוא מבין למה הוא עושה את הדבר הזה. למה הוא הולך עכשיו לייצר לילד הרעת תנאים? עכשיו, זה גם הרציונל. כי אם, אני אומרת לך את זה אפשר לב בכנות, אם הילדה כל היממה, כל היום, לא מבקשת מוצץ, והיא מקבלת אותו רק כשהיא עולה למיטה והיא הולכת לישון, מה אכפת לנו? והיא מתעוררת בבוקר ונותנת לנו אותו, מה אכפת לנו? מה מפריע לנו? האם הרופא שיניים אמר שזה מקלקל את השיניים? כי יש סיכוי מאוד גדול שבלילה אם מתישהו זורקת אותו, לא?
נכון. אבל אז מתי כן? כאילו, אם אנחנו לא נגמול את הגיל המוקדם, אז זה יכול להימשך לכיתה א' וכיתה ב'.
נכון, 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 זה יכול. עד הרגע שבו היא תרצה ללכת לשתול אצל חברה, או שבכיתה ד' הם ייסו לטיול עם שנת לילה, היא לא תיקח לשם את המוצץ. נכון? זה או אתם מחליטים, ואז מחליטים ועושים והולכים עם זה עד הסוף, לא יכול להיות חצי היריון, כל היריון בסוף מוליד תינוק, לא יכולה להיות חצי גמילה, או משאירים או לוקחים. אותו דבר, או שאומרים, אני כנראה אמא לא אעמוד בזה, או הילדה נורא קשה לה ונורא סובלת, יאללה, היא תחליט לבד מתי, היא לא תגיע עם זה לצבא.
אז את אומרת שאנחנו לא צריכים...
לא, אני לא אומרת את זה שלב. אני אומרת שאתם חייבים להחליט למה אתם עושים את זה, האם זה מתאים לכם לעשות את זה, האם זה נכון בתפיסה שלכם את הגידול של הילדה ולפי הצרכים של הילדה, כי גם אם אתם חושבים שהילדה בסדר למוצץ, אבל הרופא שיניים אמר תוציאו, הייתם מוציאים? הייתם גומלים? אני רוצה שההחלטה שלכם... לא תהיה בגלל שהילדה בת 6 וילדה בת 6 לא מוצצת מוצץ. למה? מי אמר? איפה זה כתוב? אתם רוצים להגיד לעצמכם, אני חושב שיש לה תלות. תגידו לעצמכם, תמצאו את הרציונל של עצמכם. למה? אני לוקחת לה את המוצץ כשהיא הולכת לישון. ואם אני שלמה עם זה ואני אומרת לעצמי, כדאי, כי היא עולה לכיתה א', כי היא עוד מעט היא תלך לישון אצל חברות, כי אני מפחד שזה ימנע ממנה מללכת לישון אצל חברות, כי או שאתה אומר לעצמך, אני לא מפחד. היא תלך לחברה, היא לא תיקח את המוצץ, או הילדה הזו כזו בטוחה בעצמה, תיקח את לעצמה את המוצץ גם כן, היא לא מפחדת מאף אחד. זאת אומרת, אנחנו צריכים שיהיה לנו דיבור פנימי, שהוא זה שיביא אותנו להחלטה החינוכית, ועל פי זה תפעל. ואם ההחלטה היא לא לדבר יותר על המוצץ ולהניח לה, תניחו לה, זה לא קשור ליום הולדת. אבל אם אתם אומרים לעצמכם, ודרך אגב, למה גיל 6? למה לא ביום ראשון הבא? מה זה השטויות האלה של לחכות לזמן ולמועד? מה זה? זו קבלת החלטה מקבלים כשהיא נכונה, כשצריך אותה. ואם כל הרציונל שלכם לקבלת ההחלטות אומר די, אז תעשו את זה מחר. למה לגיל 6? מה, צריך מסיבה בשביל זה? לא. צריך להגיד זה מספיק. התייעצנו ודיברנו, ודיברנו עם הרופא שיניים, ואנחנו נורא דואגים שזה דוחף לך את השיניים, ואנחנו גם דואגים לזה שזה מהיר אותך בלילה, ואת מחפשת מוצץ ואת לא יכולה לרדם לבד. ובכל המקומות שקראנו, זה גיל שכבר צריך ללכת לישון בלי מוצץ, ולכן מתוקונת. בואי נעשה את כל הפרידה, ניקח את כל המוצצים, וניפרד מהם. אפשר לתת אותם, לשים אותם בסקית, ולשים אותם בתוך... ארגז של ויצו, לא חשוב שהם לא יתנו את זה לאף אחד, הילדה לא יודעת, אבל ניתן את זה לילדים שאין להם מוצצים, שההורים שלהם מאוד עניים, ובזה נגמור. ואז אתם יודעים שמחכים לכם ערב שניים שלושה קשים, ואם לזוגתך קשה, אז לעשות את זה בלילות שהיא אצלך, אם אתה יודע שאתה יכול להתמודד, אבל זה או מצריך לשבת לידה, ללטף אותה, לראות אותה בוכה, והיא אומרת, אמא, בבקשה, 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 אבא, בבקשה, תלך לסופר פארם, בבקשה, בבקשה, תקנה לי, אבל אבא, אבל, ולהגיד לה, לא מתוקה, אני יודע שקשה לך, והנה, אני כאן, אני איתך, אני מחבק, אני ארגיע, קחי את הדובון, תלטפי אותו, תחבקי אותו, לאט, 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 זה יעבור לך, זה כמו שהיית נורא תינוקת, ופעם נורא, אהבת את החיתול שלך, והנה, את לא, יש דברים שאנחנו נפרדים מהם בחיים. זה מה שאתה צריך להגיד לה. והיא בסוף תרדם, היא תרדם בבכי, תרדם מהעייפות. ולמחרת אולי יקרה אותו דבר שוב. ובלילה השלישי והרביעי כבר היא תדע להרדים את עצמה בלי. אנחנו צריכים להיות שם לעזור, להקל. אתה מבין? כי זה באמת, זה באמת קשה. ולכן אני לא אומרת לכם להשאיר את המוצץ, או אני לא אומרת לכם לגמול את המוצץ. אני אומרת לכם, תהיו סגורים על עצמכם, וכשאתם סגורים על עצמכם, אז תלכו על זה עד הסוף. ולגרושתך תגיד שמיכל דליות אמרה שכשהיא אומרת משהו היא צריכה לעמוד במשהו הזה. אני מאוד בעד ויתורים, אני מאוד בעד גמישות, אני מאוד בעד אהבה, הכלה, רוח, ואני מאוד בעד גבולות. וכשהיא אומרת משהו, אני לא אקנה לך, היא אמורה לא לקנות. אני לא לוקחת אותך, היא אמורה לא לקחת. עכשיו הולכים לישון, אז היא צריכה ללכת עם הילדה ולשבת איתה בחדר, כי זה הזמן לישון. כי הילדה תאהב אתכם תמיד. השאלה, אם היא תכבד אתכם. וילדים מכבדים רק בן אדם חזק, בן אדם עם סנטר, בן אדם שאומר ועושה. בן אדם שיש משהו מאחורי מה שהוא עשה. בן אדם שלא חוזר בו, בן אדם שלא מבולבל. ואני חוזרת ואומרת שוב, זה לא אומר לא לחזור בי. השאלה אם אני חוזרת בי 4 פעמים ביום, או פעם ב4 ימים. זה ההבדל. אז חומר למחשבה.
קיבלתי.
בבקשה של לב, בכיף, שבת שלום, אבא יקר. שבת שלום, כל טוב. טוב יקיריי, אני מזכירה לכם שהטלפון שלנו 0552-103-103 ואנחנו אוהבות הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. אני יוצאת לכמה דקות פרסומות, אל תלכו לאף מקום, תכף אני חוזרת. חזרתי אליכם ורגע לפני המאזין או המאזינה, אני רוצה רגע לספר לכם משהו. תראו, בנובמבר, שהיום אנחנו ביום הראשון שלה, מתקיימים מדי שנה אירועים לרגל התקופה הזו, החודש הזה שבו אנחנו מדברים, המאבק באלימות כלפי נשים. אני קיבלתי ספר שכתבה אותו אתי אבינועם לשצ'ינסקי, שאתי היא עובדת סוציאלית ו-30 שנה טיפלה בילדים שעדים לאלימות שבין ההורים. עכשיו, בעיקר זה גם ילדים של נשים מוכות, אבל לפעמים זה גם אלימות מילולית. אנחנו מדברים היום על גברים נרקסיסטים, יש גם נשים נרקסיסטיות, אנחנו מדברים היום על זה, אנחנו מדברים היום הרבה על גז לייטינג, והילדים רואים את זה. השפלה מילולית וגם אלימות. והיא כתבה ספר, קראתי אותו שוב הבוקר, תקשיבו, הוא חזק. בעצם הספר הזה זה הסוד של אוהד, ואוהד הוא ילד שיש לו בית על פניו כאילו נורמטיבי, אבל פעם בכמה זמן ההורים רבים, צועקים, צורחים, אבא מרים יד, אפות שם צלחות, המנורה נשברת, ההורים נכנסים לחדר. זה ילד שהוא עד לאלימות במשפחה. הם ילדים שקופים. כי כשילד כזה יושב בכיתה, והמורה פונה אליו, והוא לא עונה לה, והיא אומרת, טוב, נו, נעבור לילד הבא. הוא חווה עכשיו פעמיים משהו, כי הוא אף אחורנית בתוך הפחד שלו, למה היה בבוקר במשפחה, או מה קורה עכשיו עם אמא ואבא, אם הוא יצא מהבית והם שניהם היו בבית, והוא חושש ופוחד, ועכשיו גם אנחנו לא שמנו לב, המורה שהוא אוהב, או המורה שבכיתה לא שמה לב ועוברת הלאה ומדלגים עליו. הם שקופים באספקט הזה שאנחנו לא נותנים את הדעת למה שעובר להם. אז תקשיבו, אני מנסה למצוא את אתי, כי כדי להשיג את הספר, היא הוציאה אותו בקיצור, אם אתם מצליחים, אם אתם רוצים, תיכנסו לפייסבוק, תחפשו את אתי אבינועם לשינסקי, תחפשו את הספר הסוד של אוהד. אני מנסה למצוא אותה ולבדוק אם אני יכולה לתת את מספר הטלפון שלה, כי זה ספר שצריך להיות בגנים, בבתי הספר, אנשי החינוך וגם הורים, אם הם מזהים את זה על החברים של הילדים שלהם, ממש כזה, זה ספר ממש ממש חשוב, אני מראה אותו רק רגע פה למצלמה. הנה, אני מסתירה את הפנים שלי כדי שירו את הספר. והיא עשתה אותו לא כדי להרוויח, היא גם הוציאה אותו אלא כדי שמתוך באמת הלב הזה שלה, ששנים על שנים על שנים נתקל בילדים האלה, שכל כך קשה להם. אוקיי, נתתי לזה במה, היה לי נורא נורא חשוב, כי זה גם הספר, ספר קשה, למרות שהוא ספר לילדים, ובכל זאת. אוקיי, נמשיך הלאה, ולשיחה שמחכה לי. שלום.
שלום.
אהלן, שלום וברכה.
שמי נדב, אני מאוד מתחבר לנושא הזה שאלת, כן.
תודה.
לספר. בעבר התייעצתי איתך לגבי חוגים לילדים, עכשיו יש לי תהייה דומה.
בוא נשמע.
זה שאלה כללית, אבל אני אתייחס למקרה ספציפי.
טוב.
הבן שלי נמצא, הוא בכיתה ב', יש לי שני ילדים, ילד בכיתה ב' וילדה בגן תרום חובה. ובכיתה ב' אני זיהיתי בו סוג של, לא יודע, אולי משהו שגם היה בי וגם אשתי, וזיהינו בו איזה סוג של התקדמות קוגניטיבית, אז רצינו קצת לדחוף אותו למבחני מכוננים, וקנינו ערכת הכנה, ואנחנו עושים אותה, ומאוד נהנה מזה, גם באופן כללי, גם תגברנו אצלו קריאה וחוגים במשך כל ה... גם בגיל הרך.
אוקיי.
ותמיד יש את התהייה הזאת, מצד אחד כמה ללחוץ על ילד, כי כאילו אני כן מצפה ממנו למשהו.
ברור. ילד, ש... ילד שלא מצפים ממנו לא יגיע לשום מקום.
זהו, אבל מצד שני, לפעמים הוא כזה, אני לא רוצה, אבל אני רוצה לראות את הטלוויזיה, ואני רוצה לשחק במחשב, אני רוצה זה, ואין לי כוח לזה עכשיו, אבל כשהוא נכנס לזון, הוא בפנים. הוא כל כולו בתוך זה.
כן.
והקושי זה להכניס אותו, ו... עכשיו, זה פוגש אותי בכל מיני סיטואציות, גם בלימודים, גם עם חברים, גם פתאום אנחנו משפחה דתית, אז גם בבית כנסת, גם בכל מיני דברים שקשורים למסורת המשפחתית שלנו. ואז אני תמיד נמצא במין דיסוננס כזה, שמצד אחד ללחוץ על הילד ולהגיד לו, לא, עכשיו עושים את זה. אבל מצד שני, אשתי תמיד אומרת לי, רגע, לא, אבל אולי לא צריך ללחוץ יותר מדי, לא צריך לצפות יותר מדי, לתת לו להיות כאילו מה שהוא, לא ללחוץ יותר מדי, כי זה עלול או ליצור אנטי, או פשוט ליצור אצלו איזושהי
ריאקציה לדבר. כן, התנגדות, או דווקא לסנוא את הדבר, במקום שאני רציתי שהוא יאהב את הדבר. אתה יודע, רעייתך תקשיב לשיחה הזו אחר כך, נכון?
היא פה, היא מאזינה,
אוקיי,
במקום אחר.
אהלן גם לך, אשתו של נדב. תקשיבו, הדילמה הזו שאתה עומד בה, או המוזיקה הזאת שאשתך מכניסה למקום הזה שמעורר גם אצלך ספקות, לא היה קיים בחינוך ילדים עד לפני 30 שנה. אתה מדמה אמא של מישהו שהוא היום פסנתרן, מתלבטת בכן להכריח את הילד או לא להכריח את הילד? היה ברור שהילד לא ירד למטה והוא יישב והוא ינגן עכשיו שעתיים. היה ברור או לא היה ברור?
אתה ראית...
ברור. אתה ראית נגן טוב, פסנתרן טוב, מנצח מוצלח, שחקן מעולה, אני לא יודעת מה, שף, אתה ראית אחד כזה שלא אומר, אני אומר תודה רבה להורים שלי שהכריחו אותי, שהסיעו אותי, שהביאו אותי, שלא ויתרו לי? קודם כל, זה לקחת בחשבון, דקה. זה לקחת בחשבון, אחד. שתיים. המקום הוא, הדילמה שלך תיפסק ברגע שתחושת הערך שלך יהיה ברור. אם אתה רוצה שהילד ילך לבית כנסת, הוא ילך לבית כנסת גם אם לא בא לו. למה? כי אני חושב שזה חשוב. אני רוצה להגיד לכם משהו על ילדים. גם בגיל של בנך וגם אפילו יותר גדולים. בוודאי ילדים צעירים. ילדים יודעים מה בא להם, מה כיף להם, מה טעים להם, מה נעים להם. הם יודעים את זה מעולה. וזה מה שהם רוצים. לא בא לי, כן בא לי. לא רוצה, כן רוצה. אתה יודע, אתה וזוגתך, אתה יודע מה טוב להם. אתה. עכשיו, אולי תעשה טעויות בדרך. אבל כרגע אתה המבוגר אחראי שאתה יודע. אם אתה אומר לעצמך, המסורת המשפחתית, או הליכה לבית הכנסת, או צום, או להגיד תודה סליחה בבקשה, זה מה שהילד שלי צריך כדי לגדול בן אדם טוב, בן אדם נורמלי בעולם הזה, אתה... בשפה היומיומית תכריח אותו לעשות את זה. למה? כי אתה חושב שזה חשוב. גם אם לא בא לו. במיוחד אם אתה יודע שאחרי שקפית את זה עליו ולא ויתרת לו, הוא נכנס לזון והוא נהנה. על אחת כמה וכמה. אז למה ויתרתי לו מראש? זה המקום, המקום הוא הביטחון. עכשיו, בתוך הביטחון הזה, אנחנו נעשה טעויות. אתה יודע, אחד המשפטים שאני אומרת לפעמים בהרצאות, כדי כי אני מגיעה, אתה יודע, עם חומרים לא פשוטים בכלל, ואז אני חייבת גם מדי פעם להקליל, אז אני מספרת המון בדיחות, ואני מספרת על הילדים שלי, ואני מספרת על בעלי, וכולם מתים מצחוק, ואז מבינים שגם בעלי בקהל, אז בכלל, הם אחר כך רק באים ללחוץ לו יד. אבל אחד ההבדלים העיקריים בין ההורים של פעם, וההורים של פעם זה לא לפני 500 שנה, זה לפני 30-40 שנה. אחד ההבדלים העיקריים בין ההורים של פעם להורים של היום, זה שההורים של פעם עשו את הטעויות שלהם בביטחון. ומה הכוונה? אנחנו הרי נטעה בין כה וכה. כי אנחנו עושים את שלנו, אנחנו הרבה פעמים עושים על הילד השני מה שעבד על הילד הראשון, אבל הילד השני הוא עולם אחר, ולוקח לנו זמן, זה לוקח לנו זמן להבין שזה לא עובד עליו אותו דבר. אנחנו נעשה את זה, אבל הביטחון פה זו מילת המפתח, והביטחון הוא הערכים, לאן הולכים, איך מדברים. אם אני רוצה לדחוף את הילד לנושא הזה, אני חושב שהילד שלי מבחינה קוגניטיבית ראוי, אני רוצה לרומם אותו, לקדם אותו, להשיג לו, להעשיר אותו, להביא אותו, ואני גם יודע שהוא נהנה מזה בסיכומו של דבר, אני אדחוף אותו לשם. עכשיו, גם הדחיפה צריכה להיות כזאת שלא טורפת את כל הקלפים, שזה לא בא במקום כדורגל, או במקום גינת שעשועים, או במקום ללכת לחברים ולשחק בווי. שזה זה גם וגם וגם. אתה מבין? אבל על הגם הזה, אבל לא
גם וגם וגם, זה קשה, כן, כן.
אבל לא לוותר על זה. אם זה חשוב לך ואתה יודע שאתה עושה את זה לטובת הילד, לך על זה. עכשיו, בינינו להגיד לך משהו, ילדים מכוננים, זה לא, להיות מכונן או להיות עם IQ גבוה, זה לא משהו שהולך לאיבוד. זה לא משהו שהולך לאיבוד. ולכן, המקום הוא באמת לראות שאני לא מסני את זה עליו. מאידך, אני גם לא מוותר. ואז יש כל מיני דרכים לעשות את זה. אפשר על ידי זה שאנחנו בונים סדר יום. כל יום סדר יום, שפעם בכמה זמן הוא משתבש, כי פתאום קופצים לחבר, אבל אפשר לבנות סדר יום. יש אנשים, דרך אגב גם לילדים, זה מאוד עוזר, באים מהגן, עושים ידיים, יושבים לאכול, או באים בארבע מהגן, יום ראשון הולכים לאוהדי החבר, חוזרים הביתה, רואים רבע שעה את הטלפון, משחקים עם אבא חוברת, מקלחת ארוחה והולכים לישון. יום שני, הופכים את הסדר.
המעברים באמצע הם לא חלקים, בואי נגיד ככה. פתאום עכשיו ללכת מהחבר, זה לעצור את הטלוויזיה ולהתחיל לעשות שיעורי בית. המעברים האלה הם לא חלקים, ללכת עכשיו לאכול, ללכת להתקלח. מעברים לא חלקים.
המעברים לא חלקים, יכול להיות, וזה משהו חדש שאמרת לי פה עכשיו, צריך לבדוק למה, וצריך
לבדוק... כאילו, הכניסה לפתאום עכשיו, מה, אבל זה קשה לי, אבל אני לא רוצה...
אז זהו, אז זהו, אז יכול להיות ש... מכיוון שזה לא רק, אם זה היה רק מול המסכים, הייתי מבינה, אבל זה לא רק מול המסכים, זה בכל מיני מקומות אחרים, אז אני יותר משייך את זה למשהו התנהגותי. וברגע שהוא אומר, מה, אבל זה קשה לי, תמיד תלך איתו. תגיד לו, ברור, ברור, זה מובן לגמרי. לעבור מכיף למשהו שהוא אחר לגמרי. אל תגיד לו משהו קשה, או אל תגיד לו לעבור מכיף ללימודים, כי גם יש ילדים שאצלם גם הלימודים הם כיפים. אנחנו רוצים להגיע לזה שהלימודים יהיו כיפים. אפשר ללמוד תנך בהנאה גדולה, ואפשר ללמוד תנך ולא לאהוב את הספר הזה אחר כך. אותו דבר על היסטוריה, אותו דבר על חשבון. זה נורא תלוי במורה, זה נורא תלוי באהבה של הילד, יש ילדים יותר ריאליים, יש ילדים יותר אומנים, יש יותר אומנותיים, אנחנו מכירים את הדברים האלה. הבעיה היא ששיטת החינוך שלנו לא מתאימות את עצמן אל הילד, זה סיפור אחר. אבל במקרה הזה גומרים, ואז הוא אומר, אוי מה, אבל לא בא לי, תלך איתו, תהיה אמפתי, תגיד ברור, אני מבין אותך. יש ימים שאני מגיע לעבודה פר, תאמין לי, לא בא לי, אבל יאללה, אתה יודע לאסוף את עצמך, גם אני יודע לאסוף את עצמי, בוא, צריכים ללכת, והולכים, והוא מקטר, תן לו לקטר, שיוציא אוויר, לא להתרגש מהדבר הזה, לא, באמת, לא להתרגש. פה אני כן חושדת קצת, בגלל שהוא כבר בן שבע עוד מעט, אז שזה גם קצת כבר נהיה התנהגותי, כי ברגע שהוא עושה את הדבר הזה, התנהגותי, זה אומר, זה לא יושב על ויסות רגשי, או על ויסות חושי, או על כל מיני דברים כאלה, וזה לא רק על ההורמונים, בגלל שהוא היה במסכים, אלא זה בכל מיני סוגים של מעברים. דרך אגב, יש גם ילדים שמעברים יותר קשים להם. ואז זה גם ילדים שיותר קשה להם לקום בבוקר, ללכת לישון, להיכנס לבית ספר, לעבור משיעור לשיעור. כן, כן, זה מוכר. והם לומדים. תשמע, אחת מהבנות שלי, כל שנה, הייתה מקיעה חודשיים, חודשיים וחצי כל בוקר בדרך לבית ספר.
וואו. מה, בתחילת שנה?
כן.
וואו.
אותה כיתה, אותה מורה, אותה דרך, אחיה ואחותה מלווים אותה. כן, יש. אז, 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 אז אתה יודע את זה, ואתה מאוד מאוד מכיל, ואתה לא מתלונן ולא בא, ועם הזמן זה עובר. יש איזשהו טמפרמנט וקצב שהוא מאוד מאוד אישי. אני, מה שאנחנו רוצים זה לא להפוך את זה להתנהגותי. התנהגותי זה אומר שעכשיו הילד עושה על זה מניפולציות, או התנהגותי זה אומר שעכשיו הילד מפתח את זה יותר ויותר ויותר, כי אולי שם יש רווח. אבא מדבר איתו, אבא מתנצל, או הפוך, הפוך, אבא כועס, אבא מושך, זה גם כן רווח. אז, 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 אז זה גם העניין. שווה אולי לבדוק גם את זה.
הבנתי, בסדר גמור, תודה רבה.
בבקשה נדב, בבקשה. כל טוב, שבת שלום, שבת שלום, ביי ביי. וואלה, יש לי זמן, מה, אוקיי, אני מזכירה לכם שהשעה השנייה, שומעים כבר מוזיקה בני? כן, יופי. אני מזכירה לכם שבשעה השנייה יש לנו פינת הורות של, של סופרוואן. יש לנו אחלה פעילות ואני, אוקיי? אני אתן איזה במה יותר גדולה, אבל תחשבו כבר על טיפים, טריקים ודברים שאתם רוצים לתת לי. יש לנו עמוד של זה, וגם אנחנו רואים את זה בוואטסאפ שאתם שולחים למאירה ולשני, אז יאללה, לעבודה. ולכו תכינו קפה, תשתו כוס מים. כמה דקות אחרי הפרסומות והחדשות אני אחזור אליכם שוב. אל תלכו לאף מקום. אהלן, שלום, מכאן אחד עליות, אני בשעה השנייה שלנו. להזכיר לכם שאתם מתקשרים ל-0552-103-103 ושולחות, שולחים הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. ועוד להזכיר לכם שבתקופה הקרובה אנחנו בשיתוף פעולה עם סופר פארם מקיימים פינת הורות מיוחדת, ומה שאני מבקשת מכם זה כבר עכשיו לשלוח לנו את הטיפים שלכם בנושא אוכל, שינה, גמילה, חדשקונים, חפיפות, כל הדברים, במיוחד אם אנחנו מתעסקים היום עם מתבגרים, כל מיני דברים שמעסיקים אתכם, ואולי טיפים שיש לכם. אתם יודעים מה? אתם שיש לכם טיפים על מתבגרים, דברים שעבדו לכם בנושא זום, בנושא מסכים, בנושא לבוא לאכול, בנושא... תשלחו לנו, ניתן לכולם שככה נעזור לכולם. ואז אתם יודעים שבסוף יהיה איזשהו טיפ זוכה עם 300 שקל גיפט קארד בסופר פארם. אז יאללה, אני חוזרת רגע לספר שאמרתי, כי אני קראתי אותו שוב בהפסקה. אני צריך רגע לקרוא לכם, אנחנו מדברים כרגע ואני מעלה כרגע על נס, על המודעות של כולנו את ה... רגע, את הנושא של ילדים שגדלים ב... ילדים שעדים וגדלים בתוך אלימות במשפחה, מכל סוג שהוא. תקשיבו, כתבה את זה אתי אבינועם, תכף אני אגיד לכם גם איך להשיג את הספר. המורה כרגיל כותבת על הלוח תרגיל, ולאוהד נדמה שהמספרים מתרוצצים במהומה, כי לפתע הוא נזכר בתמונות המלחמה. המלחמה זה מה שקורה בבית, זה תואר לפני כן בספר. ומיד הלב שלו כמו סוס דוהר, משהו בתוכו מתעורר וסוער. הוא כאילו בשקט יושב, אבל בעצם הוא דואג וחושב. אולי ממש ברגע זה בבית כלים נשברים, ושוב אבא ואמא רבים. והמורה אומרת, בואו נראה אם אוהד יודע. ואוהד הרחק מכאן, אפילו לא שומע. והמורה מבקשת שוב, אבל כרגע אוהד בסרט הרבה יותר חשוב. הוא מנסה לענות, להוציא את עצמו מהזיכרון המאיים, אבל גרונו מתייבש והוא מרגיש אשם. נו, טוב, אוהד שוב נעלם. מתי כבר תהיה כמו כולם? הוא רואה את המבט המאוכזב שעל פני המורה עובר, אבל היא כבר ממשיכה ושואלת ילד אחר. ובינתיים בדמיונו של אוהד תמונה חדשה. המורה אליו רוחנת ואומרת בלחישה, תרצה שנלך שנינו לבד לאיזה חדר ונטלפן לאמא או לאבא לראות שהכל בסדר? תקשיבו, תופק לי הלב, תקשיבו, מי מכם שרוצה את הספר הזה, צרו קשר עם אתי אבינועם, יוצרים קשר במייל, וזה קל, תכתבו רגע לעצמכם, אתי אבינועם, כמו שאתם שומעים, ככה זה המייל שלה, אתי, רגע יש לי את זה בוואטסאפ, זה אי, שנייה, ברח לי וחשוב לי לתת לכם, זה ככה, אי, טי, וואי, שזה אתי. ובהמשך במילה אחת, אבי נועם, A-V-I-N-O-A-M. שימו לב, כתוב פה, אתי אבי נועם, בג'ימל. זאת אומרת, שרודל gmail.com. זהו, חשוב, חשוב, חשוב. נמשיך הלאה, ויש לנו מאזין על הקו. שלום.
היי מיכל, שמי דותן.
שלום, אהלן דותן.
הבת שלי נינה, בת שנה וארבעה חודשים, ויש איזושהי התנהגות שרציתי לדבר איתך עליה. היא פשוט לפעמים דופקת את הראש, זה יכול להיות על הרצפה בעיקר, על הקיר, על איזה מגירה, והיא ככה, זה משהו שגם היה לה פעם שהייתה יותר קטנה, ועכשיו זה חזר הרבה יותר. אני חושב שזה בעיקר נוגע לתשומת לב, אבל אני לא בטוח, כי זה לא רק במצבים כאלה שעצבנית או משהו כזה. את השתי דפיקות הראשונות היא ככה מנסה, עכשיו כבר סיבה יותר גדולה, היא יותר עושה את זה בזהירות, ואז הדפיקה השלישית, הרביעית, היא ממש עושה חזק, ואז בוכה, ומרימים אותה, וכו'.
זאת אומרת, יוצא לכם לפעמים לראות, יוצא לכם לפעמים לראות שהיא דופקת חלש, מסתכלת עליכם, רוצה לראות אם יש איזושהי תגובה, אם באים אליה או לא באים אליה, ואז היא דופקת יותר חזק. וזה כבר גורם לכם להגיב באיזשהו אופן. לבוא, להזיז אותה, לדבר איתה, להסביר לה, נכון, לגאור
בה. עכשיו, לפעמים היא דופקת על הספה, או משהו לא מסוכן, אז אני לא מתייחס.
הבנתי. אבל במקומות אחרים אתה כן.
כן, אני ברירה.
אוקיי. עכשיו, בניסיון להבין מתי היא עושה את זה, לא מצאת משהו מאחד או משהו משותף?
לא תמיד, זה לא 100%. אני כן יכול להגיד שבימים שהיא עושה את זה, היא עושה את זה יותר. נגיד יש יום שיכול לעבור בלי זה בכלל, אבל יש איזה ערב שחוזרת מהגן שיכול לעשות את זה הרבה פעמים. אוקיי. וכשהיא עייפה זה יותר, אבל גם לא רק, לפעמים גם יכול להיות פתאום במצב רוח טוב.
אוקיי, אוקיי. מה אומרות הגננות המטפלות? במעון היא עושה את זה?
האמת שלא שאלתי אותן על זה, זה משהו יחסית חדש, אבל לא שאלתי אותן על זה.
אוקיי, תשאל.
בעצם שהלכתי לרופאת משפחה, אבל
רגע, הלכת לרופאת המשפחה?
הלכתי לפני כמה חודשים שזה גם היה, אבל זה הפסיק מאז, והרופאה לא אמרה איזה משהו מיוחד, היא אמרה שזה יכול להיות התנהגותי, שזה בשביל תשומת לב, ולא המשכנו מזה יותר מדי, כי פשוט הפסיקה.
תראה, אני דותן, הייתי כן הולכת ומעמיקה בבדיקות. תראה, התנהגותי זה באמת משהו שהילד למד שכדאי לו להתנהג כך, כדאי לא לפקוד, כדאי לא לצעוק, כדאי לא לדפוק את הראש, כדאי לא להתעלם, אוקיי? הילד למד להתנהג באופן מסוים, כי זה נושא לו רווחים. ורווחים של הילדים הם רווחים פסיכולוגיים לא מודעים. זה לא רווח חיובי, זה רווח קיומי. ורווח זה שיחה, דיבור, הסבר, רחמים, דאגה, כעסים, עונשים, זה גם רווח. זה גם, כן. זה שימת לב עצימה ועוצמתית הרבה יותר, וזה גם איזשהו מקום שההורי כועס וצועק, זה איזשהו מקום גם שהילד בעצם מנצח את ההורי, כי מתי אנחנו כועסים וצועקים? שאנחנו כבר חסרי עונים, די כבר, נמאס כבר, תעשה מה שאני אומרת לך, משהו כזה, זה מה שבגילאים יותר גדולים. אז אני פה לא בטוחה אם זה גם וגם. נכון שהיום אתה כבר מתאר לי התנהגויות שנועדות להסב את תשומת לבכם. אבל נשאלת השאלה, זה קורה, זה לא קורה, זה כן קורה. אני יותר נוטה כרגע באופן מאוד גס ולא, חצי לא אחראי אפילו, להגיד שאני חושבת שיש פה משהו יותר עמוק שיושב על נושא הוויסות, יושב על נושא הקשר, התקשורת, הוויסות בעיקר, במיוחד שעושה את זה תינוקת בת שנה, אפילו יותר צעירה כשזה התחיל.
כן.
אתה קשה מאוד, נכון?
זה מאוד הלחיץ אותי, כי זה באמת,
זה מסוכן, זה מסוכן. עכשיו, יש ילדים שאנחנו יודעים שלא יכולים להתאפק ועושים את זה. תדע לך, דותן, זה ילדים ששמים להם כסדה על הראש.
וואו.
אתה יודע, אני זוכרת, וואו, את זוכרת שבתחילת המלחמה היה אבא שהתקשר אליי, הוא היה עם אשתו ושתי בנותיו באילת, הוא היה מפונה, הוא היה באילת, עם ילדה בת ארבע ותינוקת בת שנה, והתינוקת הייתה עם כסדה. והוא הסביר ותיאר, כי התפקיד שלנו זה גם להגן על הילדה, פתאום בום, היא דופקת את הראש. עכשיו, בוא נראה, במקרה הזה, כשהיא דופקת אותו בחלש, אני כבר יודע שתכף היא הולכת לדפוק אותו גם בחזק, אז אני ארוץ ואני אגיב כדי למנוע את זה. אתה מבין? אז יכול להיות שיש פה, אבל אני דותן. המלצה שלי מעבר להמלצה שהיא התנהגותית. תראה, גם בקטע ההתנהגותי אין הרבה מה לעשות. גם אם אני אומר את זה רק התנהגותי. זאת אומרת, זה רק התנהגותי, זה אומר, הילדה עושה את זה כדי לקבל תשומת לב. אין מצב שלא תקבל תשומת לב במקרה הזה, זה נורא מסוכן, אני רוצה למנוע את זה ממנה.
בדיוק.
לכן אני תמיד אגיב.
כן.
אתה מבין? אז אין פה פתרון שבוא נגיד, יחסל את התופעה. אין. כי אם היא עושה את זה לצורך תגובה, אני תמיד אגיב. אבל אני כן רוצה, ואני שולחת אותך דותן, לעשות בדיקות עומק. ובמקרה הזה, אם זה כן רופאת ילדים, לא לוותר לה. אני אפילו הייתי הולכת לקלינאי תקשורת, לבדוק את הנושא של התקשורת של הילדה. האם במקום לקרוא לכם, היא דופקת את הראש. מה, okay. מה ישנו שם? ולהעמיק, להעמיק כדי לנסות להגיע לסיבה. וזה כן יכול להיות איזשהו קטע של ויסות חושי, ואז אם זה קטע, כי זה התחיל בגיל צעיר, ואז אם זה קטע, עכשיו, ויסות חושי, זה, רגע, בשפה שלנו קצת, זה איזושהי סערת רגשות שעוברת על התינוק, על הילד, גם בגיל שבע. סערת רגשות, והוא לא יודע להגיד לעצמו, וואו, אני עצוב, אוף, אני מתוסכלת, אך, הוא נורא מעצבן אותי אבא הזה, הם לא יודעים להגיד את זה. הם חווים סערה פנימית מאוד גדולה. שזה גם טלטלה הורמונלית. באמת, המערכת המערכת הסימפתטית עובדת בהיסטריה ומלא מזרים לה הורמונים כמו קורטיזול, ויש שם לחץ מאוד מאוד גדול. עכשיו, את זה צריך להוציא החוצה, דותן. אז יש ילד שיבעת, יש ילד שיקלל, יש ילד שישכב על הרצפה, יש ילד שיפקה, יפקה, 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 יש ילד שיתפוק את הראש. כי, זאת אומרת, התפקיד שלנו יהיה להבין שזה זה, וזה אנשי המקצוע ידעו, הרופאה ההתפתחותית והקלינאי תקשורת, הם ידעו, הם שתי הפיגורות שאתה צריך לראות כרגע, הם ממש איכותיים, טובים, ומתוך זה אנחנו באים ואנחנו אומרים, אוקיי, הבנתי, זה זה, אז מה אני עושה? אז איך אני ערה לזה? ומנסה לעשות מעקף. איך אני נותנת לילדה משהו אחר? איך אני אומרת לה, כשאת מרגישה בתוך הלב שאת כועסת, לכי לקרית הזאת ותעשי לה בום בום בום. מין כאלה דברים, צריך לעבוד בזה. אבל צריך לקבל, צריך לקבל הדרכה, זו לא המומחיות שלי, אני רק יודעת מתי אני יודעת לשאול את השאלות הנכונות, ולהפנות לאנשי המקצוע שהם מאוד רלוונטיים לדבר הזה. אתה מבין? כי... ואני חוזרת ואומרת שוב, גם אם אני אתן לך את הפתרון, כפתרון התנהגותי הוא לא תקף, לא לגיל הזה ולא למקרה הזה. כי אני צריכה למנוע ממנה מלדפוק את הראש, כדי למנוע ממנה נזקים.
כן.
אז תעמיק בזה. בסדר? אתה יכול ללכת לדוקטור גוגל, לקרוא על זה קצת, אל תיתן לו להפחיד אותך. כי בטח אתה תגיע, הוא ישר האלגוריתמים יזרוק אותך לדברים הכי מפחידים. זה כמו שנערה בת 14 רוצה דיאטות, ואז האלגוריתמים זורק אותה לאנורקסיה. אז תיזהר מהדברים האלה, בסדר? תבקר את זה, תהיה יותר ביקורתי כלפי כל מה שאתה קורא ורואה, אבל לך לבדוק. אוקיי?
כן.
זהו. בהצלחה, יקירי.
תודה רבה, מיכל.
בבקשה, בבקשה. שבת שלום. בבקשה, כל טוב. ויש לי עוד מאזין על הקו. שלום.
שלום.
וברכה. וואי, יש היום מלא אבות, איזה כיף. יופי, אלן. כן.
אלן, מדבר מורדי, הבן של ליאד וליאור. יש לי, הבן שלי הקטן הוא בן שש.
כן.
עכשיו הוא, יש לו הרבה, מצד אחד הוא ילד מאוד מקסים, והוא יודע לדבר עם למשל נגיד בגן, הוא היה אוהב לעזור, והוא היה אוהב, אתה יודעת, לכל ילד היה מקבל מכה, או כל זה, היה אוהב לעזור לכולם. אבל ברגע שכאילו, הוא היה משהו שהיה, הוא היה צודק במשהו, והיו אומרים לו לא, והיו עוצרים אותו משהו, היה יורד עליו מסך שחור, והיה עוצר את כל הגן, והיה מתפרע ברמה שהיו... קוראים לי לבוא לקחת אותו.
שזה, רק בקצרה, שזה, לו הייתי לוקחת ממך יותר מידע, ואם באמת הייתי מקבלת מידע שבגלל שהוא הקטן הוא הנסיך של המשפחה, אז זה מובן לי. לילדו נסיך, במיוחד אחד כזה שקצת קשה לו לבסט את הרגשות שלו, בגילאים מסוימים, בגילאים מוקדמים, 3 ו-4, שהם עוד לא כל כך, לא כולם יודעים, אז ברגע שנסיך לא מקבל את מה שהוא רוצה, הוא מתפוצץ. ואז מת העולם, שוברים את הכלים. אתה מבין? אבל זה הייתי צריכה לקבל ממך הרבה מאוד מידע כדי לדעת ולהבין אם על זה זה יושב. אבל תמשיך.
שהוא היה בגן וזה, התלבטנו עם להעלות אותו לכיתה א', ומשידורים קודמים גם שמעתי שאת מעדיפה שהם יעלו לכיתה בלי לעצור אותו ובלי, בגיל שלו שיעלה לכיתה שלו.
אבל בינתיים לטפל בקושי, אם יש לנו קושי, יש לנו...
כן, לטפל ברור, אנחנו מטפלים בזה, ששלחנו אותו, היינו בהדרכת הורים, וגם שלחו אותו מהבית ספר לפסיכיאטר.
כן,
אני אגיד לך, בכיתה למשל, הוא לומד, והוא עושה את השיעורים, הוא לא מגיע עם שיעורים אפילו הביתה, מרוב שהוא לומד בזה, והמורה ממש אוהבת אותו.
אוקיי.
אבל עוד פעם, ברגע שהוא מקבל את הלא והוא צודק, נגמר הסיפור, אי אפשר לדבר בבן אדם. זאת
אומרת, הוא בטוח ועכשיו, שהוא צודק, אבל אומרים לו לא נכון, או אתה לא יכול, או לא עכשיו.
או שלעבור, נגיד, סתם דוגמה, לעבור מקום, או שהוא אומר למורה, קר לי, ליד המסגן, והוא מבקש לעבור, והיא אומרת לו, לא, אתה לא יכול לעבור עכשיו, זהו, כאילו, אי אפשר לדבר עם הילד, okay. יש לו מסך שחור, ולוקח זמן להרגיע אותו. Mm-hmm. עכשיו, מבחינת, את יודעת, לפעמים הוא הורס כאילו שיעור שלם.
רגע, ואם, סתם שאלה מורדי, ואם נגיד, עכשיו אני המורה, נגיד אני המורה, או אני אמא, אם זה קורה בבית, והקטנצ'יק אומר, קרלי, אני רוצה לעבור מקום, או תסגרי את המסגן בבקשה. היא אומרת לו, לא, אתה לא יכול לעבור מקום עכשיו. והילד מתחיל. הוא מתחיל. ואז המורה אומרת, אוקיי, אתה יודע מה? אני סוגרת. או אני מעלה מעלות שלא יהיה קר כל כך. זה היה מפסיק את ההתפרצות?
סביר להניח שכן.
אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, כי בעצם אנחנו לא נענים לו, ואז הוא הולך וממשיך עם ההתפרצות.
כן, הבעיה שההתפרצות שלו, היא מגיעה לרמה שהוא לא יודע איך לרדת ממנה. ברמה שהוא יוצא מהכיתה, גם נותנים לו אפשרות לצאת מהכיתה, כאילו היה לנו כמה פעמים שיחות שזה כבר הגיע למנהלת. אני אומר לך, ברמה שאנחנו כמה, חודשיים בלימודים, וכבר כל הבית ספר מכיר אותו מבחינת ההתפרצויות שלו. עכשיו, אם ברגע, ברמה שהוא ילד טוב, אני אומר לך, ברמה שכאילו, לא יודע, כאילו הוא יבוא,
כן, אני מבינה, זה רק נקודות בזמן, הילד הוא מותק של ילד, הוא מתוק והוא מקסים, אבל יש לו התפרצויות זעם, נקרא לזה כך. אוקיי.
עכשיו גם שלחתי אותו גם לתדעת, לאחד שתטפל בו, אחד על אחד.
כן.
והייתה איתו פעם בשבוע, ואומרת לי, מורדי, אני לא יודע על מה אתה רוצה, כאילו, באחד על אחד, אני אין לי מה לעשות איתו, כאילו, הוא עונה לי על תשובות ממש שפות,
כן.
ושהייתי בפסיכיאטר, פשוט הביא לי רטלין, וזה מה שיש.
רטלין, אבל ילד שיושב ועושה שיעורים, והוא רגוע לגמרי, טוב, זה לא, בסדר.
ואז הם אומרים לי, כאילו, שמה, אם זה יגיע למצב כזה, אז צריך לבוא לקחת אותו כל הזמן מהבית ספר. הבנת, עכשיו אנחנו עוזרים, והמורה גם עוזרת, ואנחנו מדברים, לפעמים מגיע למצב שהוא בזה, ואני מדבר איתו בטלפון, והוא נרגע, חוזר לשיעור. אבל אני לא יודע, כאילו, ממה זה נובע, כאילו...
הפסיכיאטר נתן לך ריטלין?
כן, הוא נתן לי ריטלין, ובגלל שהמשטר שלו זה, הוא אמר לי, אם יאשרו לך, תביאו לו אתן, 5 מיליגרם.
ומה עשיתם עם ההיצעה הזאת?
הלכנו כנראה כדור, מה יכול לעשות?
ונתתם לילד?
נתנו לילד,
וזה מיתן אותו, או אין לו התפרצויות מאז?
זה מיתן אותו, וגם המורה וכולם, תדעת, מחבקים אותו, כי באמת הוא ילד אהוב, גם הילדים אוהבים אותו, אבל תדעת, זה הורס את זה, אז הם אוהבים אותו, ואומרו לו, תצא כמה דקות, למשל, נגיד בשלשום, אשתי הכינה לו סנדוויץ', וזה לא היה לטעמו, כאילו, הוא התפוצץ, אני לא אוהב את הסנדוויץ' הזה, והייתי לרמה שהלכתי לקחת אותו, מהבית ספר. כאילו ברמות כאלה, ועכשיו זה לא שאין גבולות בבית, יש גבולות, אחותו הגדולה יודעת, יש גבולות, גם הוא יודע שיש גבולות בבית, אבל ברגע שיורד עליו מסך שחור, אין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר, זה פשוט, אני לא יודע כאילו לאיזה כיוון ללכת עם, עם הדבר הזה.
אני מנסה לחשוב לאן ללכת. עכשיו, נותנים לו ריטלין, ואם הוא רוצה... רק רגע, עכשיו נותנים לו גם אטנט, אני מכירה את הכדור, אבל זה לא עוזר, הילד מתפוצץ.
עם הכדור הוא הרבה פחות, הרבה פחות.
טוב, הרבה פחות, כי זה ברור, זה נותן שם, זה עושה עוררות, זה נותן לו את ה... יש בזה את ההורמונים שהוא צריך כדי שהם ישמעו על רגיעה, אבל עדיין, זאת אומרת, הוא מתפוצץ... אבל הרבה יותר, זה יותר קצר, זה לעתים יותר רחוקות, וזה לא עוצמתי, וזה לא עוצמתי כמו קודם.
בדיוק, כן.
אבל זה עדיין קורה.
כן, ואת יודעת, וגם את יודעת, המורה שולחת לי הודעה לעדו, עכשיו סתם דוגמה, נגיד יום שישי אני בא לקחת אותו, הוא מחבק את המורה, ואומר לה, את הכי יפה בעולם, היא מחבקת אותו, ואני אומר לך, כאילו ברמה שכאילו, שהוא היה כמה ימים במחלה, הילדים הכינו לו ציורים, ממש, ילד אהוב ממש, אבל ברגע שהוא מתפוצץ, הוא מתפוצץ כאילו.
אז תראה.
הוא ילד קטן כזה, אתה יודע, בן שש, ממש תימני קטן, וזה עושה רעש של...
תימני קטן, חמוד. מורדי, תקשיב, אני מת על השם מורדי, אני גם מכירה את מורדי בן חמו, הוא היה על ה... באמת, אז מורדי, תראה. אני...
הוא גם הרבה אוהב, הוא הרבה אוהב לרצות אותי. עכשיו אני, אבא, אתה רואה איך אני הייתי, עכשיו המורה תתקשר אליך והיא תגיד לך איך הייתי, שהתנהגתי יפה.
אבל אתה מבין גם עכשיו את הדואליות הפנימית שבתוך הילד, הוא רוצה להיות ילד טוב. הוא רוצה להיות ילד טוב, ולפעמים נכנס לתוכו השד הזה, ויוצא שם משהו אחר, והוא נורא אומלל. ואז גם הילד אומר לעצמו, למה אני כזה? אוקיי, עכשיו דרך אגב, אם היית משאיר אותו עוד שנה בגן, זה לא היה עובד, לא היה עושה שום דבר, היית מכניס
אותו.
תראה, אני, דבר אחד עולה בדעתי, וזה טיפול CBT.
הייתי איתו.
מה, זאת המטפלת שלקחתם אותו?
המטפלת, כן, כן.
תראה.
היא אומרת לי, מורדי, תקשיב, אני, הילד ממש, אני לא יודעת איך לטפל, הוא אחד על אחד, אחד על אחד, הוא יכול להיות שעתיים.
לא, אבל, אז משהו שם נעשה לא נכון, אז תלך למישהי אחרת, ואני אגיד לך גם למה. CBT זה לא סתם ללמד אותו להתנהג, ה-CBT זה אומר, אתה זוכר מה שהיה שם? מה הרגיז אותך? מה היא אמרה? מה הרגשת בגוף? מאיפה זה עלה לך? מהרגליים או מהבטן? וזה עבר לך בתוך הלב? והחיים שלך נהיו יותר קשות, מלמדים את הילד, זה לא סתם, זה קוגנטיבי, מלמדים את הילד לחוש את מה שעובר עליו, כדי שהוא ידע לשלוט בו. וזה תהליך, זה לוקח זמן, זה לא שיחות, זה לא פסיכואנליזה כמו אצל פרויד על הספה. זה איזה...
באמת שגם אנחנו היינו בעלם מזה, שאחרי חודשיים היא אמרה לי, כאילו, אין מה להיפגש יותר.
כי היא חיפשה את ההתנהגויות המפריעות, כדי לעבוד עליהן, אבל הן לא קיימות במצבים שבהם הילד שקט ורגוע והכל הולך כמו שהוא רוצה. אז הוא משחק איתה, מה רע שם? אבל אם הוא היה אומר לה, אני לא רוצה לשחק, בואי נשחק פאזל, והיא אמרה, הייתה אומרת לו, לא, אני קובעת פה איך ייראה השיעור הזה, אנחנו ממשיכים במה שאנחנו עושים, יכול להיות שבאותו רגע הוא היה מתפוצץ. אולי, אני לא יודעת.
כן.
אתה מבין?
ממש הם מרגפן עליו, ממש...
תגיד לי, כשהוא הולך... הוא הולך לחברים, אוהבים אותו, אז יש לו חברים, נכון?
כן.
זה קורה בבית של חברים גם?
לא משהו שההורים אמרו, כאילו.
לא, אז זה לא, אז כנראה שלא.
אני אומר לך, באחד על אחד, נגיד, סתם דוגמה, כל הבני דודים שלו, שהם יותר קטנים, הם כאילו, אחד מהבני דודים שלו, שהוא קם בבוקר, איפה ליד? הוא אוהב לשחק איתו, והוא יכול לשחק איתו גם שעות. לשחק איתו, והוא לא מתרגז, והוא לא מתעצבן. ממש, אתה יודעת, כמו תרפיה לילד. ממש כמו תרפיה לילד, שאתה יודעת, הוא משחק,
כן, כן.
וגם בבוקר שאנחנו מעירים אותו, הילדה הגדולה יכולה לעשות בעיות, הוא יודע שהוא מתארגן בזה, ויש לו זמן בסלון לשבת עד שהוא הולך לבית ספר.
אז מורדי, תראה, יותר ויותר מתחזקת בי המחשבה, שזה קורה ברגעים שבהם הילד מתוסכל. זאת אומרת, שברגע שהוא מתוסכל, לא נענים לו, ברגע שהוא נורא רעב והוא רואה את הלחם וזה לא מה שהוא רוצה, ברגע שהוא ביקש משהו, ושוב, כמו שאמרתי קודם, לא נענים לו, זה לא קורה כמו שהוא רוצה, שמה הוא מתפוצץ. אז אני הייתי, אני חושבת שצריך לעבוד עם איזשהו איש או אשת מקצוע סביב העניין הזה. לדעת שזה קורה רק במצבים מאוד מסוימים, ולדעת לעבוד עם הילד על מה שקורה לו במצבים האלה. אני הייתי מחפשת משהו של אחד על אחד, גם שלכם וגם של הילד. תשמע, אני רוצה להגיד לכם, ואני רוצה להגיד גם לכל המאות אלפי מאזינים שמאזינים לנו כרגע, ההתאמה של איש מקצוע, פסיכולוג, פסיכולוגית, פסיכיאטרית, קואוצ'רית, מומחית ב-CBT, הפסיכיאטר, ההתאמה של איש מקצוע שהכי נכון לי, לך, לכל אחד מאיתנו, עומדת על 60%. זאת אומרת שיכול להיות שאני אהיה אצל שניים והם לא טובים לי ורק השלישי הוא יהיה הנכון. לכן, ברגע שהולכים לאיש מקצוע, לפסיכולוג או למטפלת CBT, והיא אומרת אין לי מה לעשות, או היא לא הטיבה את המצב, לא להגיד, טוב, זה לא עובד, לא צריך ללכת יותר, אלא להגיד, היא, או הגישה שלה, גם הפסיכולוג, יש פסיכולוג יונגיאני, יש פסיכולוג אדלריאני, יש פסיכולוג פרוידיאני, אוקיי? זאת אומרת, גם לנו יש גישות שאנחנו המטפלים הכי טובים לנו, מקובלים עלינו, אנחנו מחוברים אליהם, וזאת תהיה הגישה הטיפולית או הגישה הדרכתית הייעוצית שלי, אוקיי? אז להגיד, היא, או הדרך שלה, או איך שהיא עשתה את זה, או מה שהיא חיפשה, לא עובד. אז אנחנו צריכים לחפש מישהי אחרת. אתה מבין? זאת אומרת, לא להגיד זה לא עובד, אלא להגיד אני אחפש מישהו אחר סביב העניין, או אולי משהו אחר, מישהו אחר, פסיכולוג שמתמחה בילדים, פסיכולוג שמתמחה בביסות, בביסות של ילדים, אתה מבין? כאלה, זה מה שאתה צריך למצוא. וזה עבודה, זה עבודה, קצת לחפש וקצת ולדעת מי, כן, זה באמת, זה עבודה. אבל תשמעו, ברגע שאתה מדבר איתו בטלפון ואתה מרגיע אותו, זה מה שצריך להיות. אתה צריך להגיע להסכם עם בית ספר שאתה לא מגיע. אני לא רוצה ללמד את הילד שהוא מתפוצץ ואז באים ולוקחים אותו הביתה.
לא, האמת שמהבית ספר, כאילו, הם ממש בעדינו, לפעמים הם אומרים, אני לא, אין מה להגיע, כאילו, אתה יודע, איתי, גם לא יודעת איך לשלול בזה, כי זה מגיע לרמה שכבר המנהלת יוצאת מהזה, וכאילו, כל הבית ספר נהיה קונזנסוס, כאילו סביב הילד.
אז זה מה שצריך לעשות. אז ברגעים האלה שהם קוראים פעם ביומיים שלושה, ברגעים האלה צריך להיות סביב הילד ולהרגיע אותו. ואתם בינתיים תמצאו את המומחית או המומחה שיטפלו בילד, וידברו איתו על רגשות, ידברו איתו על כעסים, יעמידו אותו אולי במצב של תסכול, ויראו איך זה פוגש אותו. צריך להיכנס לעומק של העניין הזה, אתה מבין? כן, זהו.
זהו, כי אני מפחד שזה עם הזמן עם הגיל, זה לא רק יחמר ויחמר.
אולי, למרות שעם הגיל דווקא הילדים בדרך כלל ממתנים את הדברים האלה, כי הם מבינים את המחיר של זה, ומכיוון שבנשמתו הוא ילד טוב, והוא גם אוהב ללמוד, והוא עושה שיעורים והכל, אתה מבין, מאוד חיובי. אז ברגע שזה שם, יש סיכוי מאוד לעבוד, יש סיכוי שכן, שזה לא ילך ויחמיר. אבל גם כדי שזה לא ילך ויחמיר, אנחנו צריכים לעזור לו. מה שהוא עובר עליו ברגעים מסוימים של תסכול, של כעס, של תחושת חוסר אונים אולי. ואז צריכים לחפש את המקומות האלה ולעבוד איתם עם הילד. זהו.
הבנתי.
זהו, מקווה שעזרתי מורדי, יש לכם מוצאת עבודה לחפש את זה.
כן, כן.
טוב. כל טוב.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה. בבקשה, שבת שלום. אני רוצה לקרוא לכם מכתב שהגיע לי לכאן עכשיו. מיכל, שלום. אתמול קלתי הלכה לקחת את נכדי בין השלוש מהצהרון העירוני, ומצא אותו יושב לבד עם הפנים מול הקיר, מלטף את המצח שלו עם הידיים שלו. ביותה מאוד נסערת, היא לא הבינה מה בדיוק קרה, למרות שהיא דיברה עם הגננת. להבנתנו, השאלה אם זה משהו שאמרו לכם, או זה משהו שאתם מניחים שקרה. להבנתנו, הענישו אותו בגלל משהו שהוא עשה. אציין שהילד עצמו היה מאוד נסער. שאלתי, איך קלתי צריכה להגיב? קודם כל לפרט לכם את זה. הילד זה שהוא ליטף את עצמו, זה באמת מראה, זו פעולה של ניחום עצמי. הוא ניחם את עצמו, הוא הרגיע את עצמו. זה שהוא ליטף לעצמו את המצח, הם לפעמים מחבקים את עצמם, הם לפעמים עושים, גם אנחנו כמבוגרים, שימו לב, לפעמים ברגעים של לחץ, אנחנו מעבירים את הידיים על הירחיים, זה ליטוף עצמי, זה ניחום עצמי, זה תנועות של נחמה, אז קודם כל הוא זה טוב, הילד ידע לנחם את עצמו. עכשיו, את כן צריכה לברר אם אכן זאת הייתה תגובה להתנהגות רעה שלו. אמרו לו, לך, או שכעסו עליו, באופן כזה שהלחיץ אותו ואז הוא הלך להתבודד, והוא ישב עם הפנים לקיר כדי גם לא לראות את הילדים ואת הגננות. יכול להיות שהוא לבד הכניס את עצמו לפינה כדי להתנתק מהמקום שהיה לו מאוד לא נעים. או שאמרו לו ללכת לשבת ככה. אני אומרת לך, תנסי לברר, ותגידי להם את זה, תבואי לשם, קודם כל, תבואי לשם לא נסערת, תגידי לקלתך, לבוא לשם לא נסערת, למרות שיהיה לה מאוד קשה, לבוא לשם כשהיא יודעת שהיא רוצה לפתור את זה, לבוא לשם כשהיא יודעת שהיא רוצה להיות בטוחה שזה לא יקרה שוב. אוקיי? ואז, לנסות לברר מה היה ולהגיד, אני לא שופטת, אני לא באה לבקר, אני רוצה להבין מה היה, כדי שאפשר יהיה לטפל בזה שזה לא יקרה שוב. מה הוא עשה ואיך הגיבו אליו? כי יכול להיות שבאמת הוא השתולל, הוא התנהג באופן כזה, אני מכירה את הבן שלי, הוא שובב גדול, ואולי זה יצבן את מישהו. אולי הוא עשה משהו אחר יותר גרוע, אני רוצה לדעת. דברים כאלה צריכים לטפל בהם. ואז אולי תביני, וגם אולי לא תדעי ולא תביני, כי הגננות יחושו אולי מותקפות, או לא לגמרי כבר זוכרות מה היה שם, או לא יודעת. אז את צריכה להוציא מסר מאוד ברור, שמי שחושבת שלדעתה, בגלל התגובה שלה, הילד מצאתי אותו בכזה מצב, אני מבקשת שתחשוב על התגובה שלה ושזה לא יקרה שוב. עכשיו, גם לצהרון יש מפקחת ויש כל מיני כאלה דברים. אני רוצה להגיד לך, לגננות של הצהרון, זה סיוט להיות בגננת של הצהרון. אנחנו צריכים לנשק להם את הידיים ואת הרגליים שהן מוכנות בכלל לעבוד בעבודה הזאת. באים לשם 30 ילדים, עייפים, לפעמים רעבים, עצבנים, תחילת שנה, ילדים, חלקם מפונקים, חלקם בלי גבולות, חלקם לא גמולים, חלקם כן גמולים. בלגן, בלגן, סיוט. הם בעצם בייביסיטר. אנחנו רוצות שהם יהיו תומכות חינוך, אז מכשירים אותם ונותנים להם, אני וגם הצוות שלי במרכז מיכל דליות, אנחנו עושים דברים כאלה. אנחנו מכשירים אותם ומלמדים אותם ונותנים להם טיפים ורעיונות וכלים להתמודדות. אבל זה קשה, זה קשה. רק השבוע הם חזרו ללימודים אחרי שלא היו לימודים חודש כמעט, ובתוך תקופת מלחמה. ולכי תדעי גם הגננות, אם יש לה בן בצבא או אין לה, או אני לא יודעת מה. אוקיי? עכשיו, לא חשוב, אני לא מצדיקה התנהגות משפילה, כוחנית ולא ראויה, בשום פנים ואופן, בגן, בשום פנים ואופן. אבל צריכים להבין גם את זה, ולכן תנסו לרדת לחקר העניין, אם אפשר, כדי לטפל בו, ולהגיד, זה אני דורשת שלא יקרה יותר. ואם זה יושב על איזושהי התנהגות שלילית של הבן שלי, אני רוצה לדעת. כי אני גם רוצה להיטיב את ההתנהגויות שלו. כדי שהוא לא יחטוף התנהגויות ותגובות, כמו שזה שהביא אותו לשבת בפינה וללטף את עצמו ולנחם את עצמו. ולהיות מושפל או מפוחד או דואג. אוקיי? זה מה שהיא צריכה לעשות. עכשיו, יהיה לנו רק קשה להיות לא נסערת, כי הילדים שלנו הם באמת מסוס חיינו. והציפור הנפש שלנו, והנקודה הכי רגישה בחיינו, זה נכון, אני יודעת את זה. אני זוכרת את עצמי בחייכם. אני זוכרת את עצמי, שמת הילד בגן, והולכת החוצה ובוכה. נו, מה? ובאה למורה, ונלחמת על הבן. אני, כולנו עוברים את זה. אז הדרך לנסות לטפל בזה, זה לשמור נורא, לא להתפוצץ, לא להאשים. גם אם מישהו אשם, להאשים אותו לא יעזור ולא יפתור את הבעיה. לכן כמה שיותר להשתדל להיות עניינית, כמה שיותר להשתדל להיות מאופקת, ולזכור תמיד את המטרה. המטרה שלי זה להבין מה היעד כמה שאפשר, והמטרה שלי זה שלא יקרה שוב. זהו. זהו יקרתי. פוף, זה מדהיג, אני יודעת. אני מזכירה לכם שוב עדיין, ותתקשרו ותשאירו הודעות, כי אם לא היום, אז אנחנו נדבר אתכם בשבוע הבא. 0552-103-103, ובוואטסאפ זה 054-70-103-70. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, ואני חוזרת אליכם אחר כך. אני מזכירה לכם, היי, אני כאן, אני מזכירה לכם שאנחנו בתקופה הקרובה עדיין בשיתוף פעולה עם סופר פארם, עם פינת ההורות המיוחדת שלנו. תכף אני אקרא לכם מה הטיפ, אבל אני מבקשת מכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, להיכנס לוואטסאפ, לראות את זה ולשלוח לי לשם טיפים, בבקשה, סביב כל מיני נושאים של גידול הילדים. היום, תקופת המלחמה עכשיו בטח גם מאלצת אתכם להיות יצירתיים, אז אני אשמח מאוד. הכל יגיע אליי, אני אראה את זה, ואז אני אבחר, והנה, בחרתי בטיפ של זאב אלמליח, והוא אומר, הוא מדבר על אוכל. אני צריכה להכניס עכשיו את ה... רגע, אז רגע לפני הטיפ, סאונד. ואני רוצה לקרוא את הטיפ של זאב אלמליח, והוא מדבר על אכילה. מאז שביתי הבחורה התחילה להתאמן, התחילה לאכול נכון, מסודר ובריא. אחותה הצעירה, שכלל לא עניין אותה ספורט ותזונה בריאה, ראתה אצל אחותה את השינויים שהיא עברה. מאז, הצעירה, מקפידה לאכול בריא, לשתות רק מים, לעשות קצת ספורט. אז הטיפ שלי הוא, תנו לאחד האחים או האחיות, שיתנו דוגמה בעניין אכילה בריאה, ואז אני מאמין שכל האחים והאחיות האחרים ילכו אחריו.
בחסות סופר פארם, המציעה מגוון מבצעים על מוצרי תינוקות. למשל, הגיס, חיתוני אקסטרה קר, מידות 3 עד 6, שתי חבילות ב-95 שקלים. דוקטור פישר, מגבוני קמיל בלו סנסיטיב, מארז רביעייה ב-17 שקלים ו-90 אגורות. לייף בייביז, קולקציית ביגוד תינוקות ב-20% הנחה. בתוקף עד 12 בנובמבר.
יהיה, ואתה זאב, זכית ב-300 שקל, מתנת סופר פארם. תהנה. אנחנו ממשיכים. ויש לי מאזין ומאזינה על הקו. שלום.
היי מיכל, זו דנה.
היי דנה.
אני מתקשרת בנוגע לנכד שלי שהוא בן 7. והוא בעיקרון ילד מהמם.
זה כיף.
הוא ילד שנותן אהבה ועוזר והכל. אבל אז באיזשהו רגע שהוא לא מקבל לא כל הפעמים, לפעמים... את מה שהוא רוצה, יוצא הענק הירוק. וזה מתבטא, בעיקר עם ההורים שלו, פחות איתי, אנחנו גרים ממש אחד על יד השני, בניין על יד בניין.
זה כיף, אז זה כיף.
אצלי הוא פחות, גם אצלי אבל היה משהו, אצלם זה פשוט לפעמים כללות, הוא יכול לנסות להרים יד על ההורים שלו, דברים שאת, אני, מאיפה זה בא?
תראי, אני אגיד לך מאיפה זה בא, כללית, זה בא מהמלחמה, זה בא מזה שאנחנו מפנקים את הילדים, זה בא מזה שהם נמצאים בתקופה איומה. אנחנו יודעים שהילדים היום הם ילדי מלחמה, שלא נדבר על זה שהוא כבר גם ילד קורונה, אוקיי? בגיל 3.5-4.
ילד קורונה, כן, מלחמה הוא פחות מודע, כי פחות, אולי בחוץ הוא שומע, אנחנו השתדלנו בבית, לא...
בבית לא, אבל יש אזעקות ויורדים למקלט, והוא יודע שיש מלחמה, ודווקא בגלל שהוא לא מבין בדיוק, והם לא מבינים כי הם בני 7, מה קורה, מי הורג את מי, למה רעים אלינו, ואם הוא שמע את המילה חטופים, אז יש אפשרות שבעולם הזה גם חוטפים ילדים, תקשיבי, זה נורא. עד כמה שאנחנו משתדלים שזה לא יהיה ביום יום. אבל אני רוצה, אז קודם כל, אם היום מחפשים תשובות, הנה, סיבות, הנה לכם. יש לנו מספיק סיבות לזה שהילדים היום יותר אגרסיביים, יש המון רגרסיות. אנחנו מגדלים פה ילדים שגדלים באווירה של מלחמה. זה ארוך ולצערי הרב זה גם ייקח עוד זמן. עכשיו, ויהיו לזה השפעות, אין ספק בכלל. מה שאני כן רוצה לשפוך עליו אור, להעיר באלף במקרה הזה, זה שהילד, חוץ מאשר בבית, מצליח להתאפק ולהיות מבוסס רגשית. זאת אומרת, כשהוא מתוסכל בבית, או כשהוא מתוסכל עם חברים, או כשהוא מתוסכל לידך, הוא כועס, הוא אומר אוף, הוא אומר הוא עושה כל מיני דברים, אבל הוא לא מתפוצץ כמו ליד הוריו.
נכון.
ואם הוא מתפוצץ ליד הוריו, זה אומר ששם הוא מרשה לעצמו. עכשיו, הרבה פעמים הורים אומרים לי, הורים אומרים לי המון משפטים מצחיקים, שאני אומרת, הם לוקחים את זה מחלקי מידע, חלקי ספרות, חלקי רעיון. הילד כל כך לחוץ כל הזמן, כל כך תפוס כל הזמן, כל כך מתאמץ כל הזמן, שבבית הוא מרשה לעצמו. אוקיי, בסדר. אז בבית הוא מרשה לעצמו, אבל אני לא מוכנה שהוא יקרא לי בת זונה. סתם, אני לא אומרת שזה הנכד שלך, אני מספר את זה.
ראש חרה?
ראש חרה, נכון, נכון. בסדר, אתה יכול להרשות לעצמך קצת להשתחרר אצלי בבית, אז תבעט בכיסא של השולחן, אבל לא תגיד לי ראש חרה. זאת אומרת, וזה איזשהו מקום שגם מבלבל את ההורים, כאילו הם מבינים שלילד נורא קשה, כי התנאים היום לגדל ילדים הם תנאים מאוד קשים, כי הילד הוא מהמם, אז אם זה קורה לפעמים אני אכיל את זה, אבל אז הם מכילים באופן כזה, שהילד למד שהוא יכול להרשות לעצמו, שהוא לא מגייס את אותו איפוק, שהוא מצליח לגייס כשהוא אצלך, או כשהוא בבית ספר. את צריכה להגיד לך כמה תסכול יש לילדים בבית ספר, ואם הוא בבית ספר, אם הוא בן שבע, אז הוא בכיתה ב'. כמה...
א', היה, כן, כי הוא יליד דצמבר, אז לא היה מוכן שנה שעברה.
אוקיי.
אבל זה, כן.
כמה תסכולים, עכשיו, הם גם לא ככה היה בית ספר, הוא היה, הם היו, ואז היו בבית, ואז חזרו לזום, ואז היה להם, עכשיו היה כמה, שבועיים וחצי חופש, בית ספר הזה גם כן מסכנים, גם זה, עוד טלטלה רגשית נוסף לכל הדברים האחרים, וכל ההסתגלות שיכולה הייתה לקרות, גם כן, לא ממש קורית. עכשיו היא תתחיל, אוקיי? אז כמה תסכולים ילדים חווים בבית ספר? ועובדה, הוא לא מתפוצץ שם. ואת כל המקסימות שלא נהנית ממנו המורה, למה אני אימא לא נהנית מזה?
לגמרי.
יפה. ופה לכן צריך, וגם כשאני היום מלמדת הורים, את יודעת, אני עוד שבועיים פותחת את שנת הלימודים שלי במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, בתוכנית שלי להכשרת יועצות ויועצי משפחה בגישתי. וכל הדברים שאני מעבירה לכם כאן, אני מעבירה גם לשם. דרך אגב, מי שמתלבטת זה הזמן להירשם. זה הזמן להיכנס לאתר שלי, לראות את הטלפון ולהירשם. ושם אני מעבירה את כל הדברים האלה. אני יודעת שגם המון אנשים נרשמים, דרך אגב, לכל המסלול, של כל המסלול של ארבע וחצי סמסטרים, כדי להיות הורים יותר טובים, ובסוף הם הופכים להיות נשות מקצוע ואנשי מקצוע מדהימים. כי זה, המקצוע הזה רק ילך ויהיה יותר ויותר מבוקש. תראו מה קורה כאן. הורים צריכים עזרה. עכשיו, וכמה אני יכולה בשעתיים בשבוע פה, ולא כולם מקשיבים, ולא כולם ברדיו, ולא כולם יכולים להקשיב ולהיכנס לאפליקציה. צריך את זה בבית, לדעת לעשות את זה בבית. בכל אופן, אני אחזור רגע אל הבן שלך, אל הנכד. כאן צריך שההורים יגיבו באופנים אחרים. אני לא יכולה לגרום לילד לא להגיד לי, אתה אבא ראש חרה. אני לא יכולה לגרום לילד לא לבעוט בשולחן. אני לא יכולה לגרום לילד שהוא מתעצבן לא ללכת ולדחוף את אחותו. לא יכולה. מה, אני אקשור אותו? אוקיי? לא, לכן, התגובה שלי צריכה להיות כזו שתלמד אותו. אחרי 4, 5, 6, 7 פעמים שאני מגיבה באותו אופן, ילמד אותו שלא כדאי לו. סתם, למשל.
כן לצעוק, כן להיות...
אני לא יודעת אם לצעוק, צעקות ועונשים וזה, אני לא יודעת אם לצעוק. אני סתם אתן לך דוגמאות שאני... לכן, אני כל כך בעד הדרכת הורים, כי זה חייב להיות, זה חייב להתאים לגיל של ההורים, לערכים של ההורים, לטמפרמנט של ההורים, לטמפרמנט של הילד, לאחים האחרים שבבית. זה חייב להתאים להורים שיושבים, לא רק כי אני אומרת. לכן, הדרכת ההורים היא התאמה הכי מדויקת להורים. כי יש 4-5 אפשרויות להגיד לדבר הזה. למשל, אפשר לבוא לילד ולהגיד לו, תקשיב טוב, אני נורא נפגעת ממך שאתה קורא לי ראש חרה. אני יודעת שאני מרגיזה אותך, אבל אני מצפה ממך להתאפק. ולכן אני רוצה שיהיה לך ברור, שכשאתה, אם אתה, אני לא יכולה לגרום לך לדבר אליי בנימוס, אבל אם אתה עוד פעם מדבר אליי, ונותנים לו את, את ארבעת המילים שהוא מדבר אליי,
כן.
אני מסתובבת ומתנתקת, אני לא נשארת, ואני לא נחמדה למי שמדבר אליי בגסות רוח, רק תיקח את זה בחשבון. עכשיו, בפעם הבאה שיהיה לו השד, השד הירוק, הוא יגיד לה ראש חרה, עוד פעם, הוא יגיד לה, למה? כי זה כבר באוטומט שלו, ואולי בגלל שהוא גם לא מאמין, הוא לא יודע מה זה המשמעות של הדבר הזה, וברגע שהוא אמר, היא לא מדברת מילה, היא מסתובבת והולכת, ואז הוא בא, הוא בא אליה אחרי כמה זמן, והיא אומרת, היא אומרת לה, אמא, 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 היא אומרת, לא, אני מבקשת, תתרחק ממני, תן לי בבקשה את הזמן להירגע. טוב, אבל אמא, בסדר, אבל לא התכוונתי, תניח לי ותן לי לרגע, להירגע. אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, אני צריכה ללכת להסתגר בחדר? או שאתה מניח לי? הוא לא יניח לה, שתצא מהבית. אם יש עוד מישהו מבוגר ששומר על הילד, כן, לא, החוק עדיין לא מרשה להשאיר ילד בן 7, מבחינתי תכנסי לחדר, להשאיר אותו לבד בבית. זאת אומרת, אני צריכה למצוא מה האמא הזו, ולכן ההדרכה צריכה להיות אחד אחד, מה האמא הזאת יכולה לעשות, באיזה אופן היא יכולה להתנהג, איזה סנקציות היא יכולה להפעיל, לא כי הוא בעונש, אלא כי היא נורא נעלבה ממנו, וכשאני נורא נעלבת ממישהו, אני לא נחמדה אליו, אני לא יושבת איתו ומגישה לו לאכול, ועושה איתו שיעורים ומחבקת ומלטפת אותו, אני מגיבה לגמרי אחרת. ואיך להגיב לגמרי אחרת? חייב להיות מותאם אליה, מותאם אל הבית. מותאם לזה שהאם יש עוד מבוגר בבית, או אם אין. מה מקובל על האמא? או אחרת, אחרת, הוא התפרץ עליי, ולכן אומרים לו, תקשיב טוב, התכנון שתכננו ללכת איתך היום לקניון, וידעת שהולכים לקניון, אני לא לוקחת אותך. אני לא לוקחת אותך, אני מפחדת שאתה תעשה את זה, גם זה, זה משפיל אותי, זה מעליב אותי, אנשים יראו את זה, אני לא רוצה. ומביאים בייביסיטר ויוצאים בלעדיו.
אז היא למשל נתנה לו עונש, עונש,
אוקיי,
כן, אוקיי. חייב לקרוא לזה עונש, הם אוהבים לישון אצלי ביום שישי, ובשבוע שעבר משהו, הוא עשה מה שהוא עשה, והוא לא ישן אצלי, אז כאילו
לא,
זה...
לא אהבתי.
כן?
לא אהבתי. אלא אם כן, היא הייתה אומרת לו, אני לא שולחת אותך לסבתא, כי אני מפחדת שיברח לך מהפה המילים האיומות האלה, ואתה לאימא שלי לא תדבר
אבל
ככה.
אבל העונש הוא לא צריך להיות, בגלל שאתה זה, אז אתה לא מקבל את מה שאתה אוהב.
כן, זה כן יכול להיות, הנה מה שאמרתי. בגלל שאתה זה, אתה לא הולך לסבתא, כי אני מפחדת שאתה תתקלל אותה. לא בחשבון שתדבר לאימא שלי ככה, אתה נשאר היום בבית. וגם אם הוא נשבע באלוהים שהוא לא יקלל, הוא יישאר בבית, כי אני מפחדת שהוא כן. את הבנת איך קשרתי את זה?
כן.
ואז זה לא עונש, זה תגובה.
כן. זאת אומרת, זה צריכה להיות תגובה, לא עונש.
זה צריכה להיות שזה... תגובה שקשורה, אני יכולה במשפט לקשור את זה למה שהילד אמר. ובגלל זה, הדרכת הורים. לבוא ללמוד אצלי, או לבוא ליועצות שלי, הדרכת הורים.
ההדרכה היא אחד, כאילו...
כן, עם ההורים, שני ההורים עם היועצת, כן.
כן.
כן. והכל באתר שלי. ואת שומעת את המוזיקה, דנה, אני צריכה לסיים.
בטח.
תודה לך, שבת שלום. תודה.
שבת שלום.
תודה רבה לכם, כולכם. תודה רבה למאירה פרץ, לשני רומנו, לבני שאולסקי, ולעידו טבת, אחיעד לוק ואיתי ניקסון שפה מאחוריי, שאפשרו לשעתיים האלה לעבור בשלום. תישארו כאן, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, ואחרי הפרופסור רפי קרסו, ואז רבקה למיכאלי. שבת שלכם, שבת שלום לכם כולכם. אני מאחלת לכם, לי גם, שקט. איזושהי שלווה, שמחה על יד יקירינו. כל טוב, כל טוב. וליבי, ליבי אל אלה שכואבים את מוראות המלחמה. שבת שתהיה כמה שיותר שבת שלום לכם. נשתמע בשבוע הבא.